גומרים הולכים עם חן ליברמן ודני סידס.
בוקר.
בוקר טוב.
לא,
בוקר
לא,
אז עמוס, בוקר עמוס. וואו, דני, תשמע, טוב. שבוע עמוס. התלבטנו מאיפה להתחיל בבוקר הזה, אם לדבר קודם כל על פרשת ההדלפות והמסמכים והפרוטוקולים שאולי נגנזו או נגרסו.
עד שענה תוברת, תקשיבו, אין לנו יותר מקום להכניס לנו מרוענים.
זהו, אולי שר הביטחון יואב גלנט שפוטר בשביל לאפשר השתמטות, או חזרתו של נשיא עבריין, מטרידן, מזוגן, שקרן, קשקשן לבית הלבן. או מאיפה להתחיל, ואתה יודע, יש לנו גם חטופים, יש לנו את לבנון, אבל עכשיו יש גם את האירוע המטורף הזה באמסטרדם, את מה שמוגדר
כ... חטופים, אני מבקש שתשאירי, זה אפילו לא אירוע ששכחנו, זה אירוע שנשכח עוד לפני.
אתה יודע, אפילו לא בצחוק, עינב צנגאוקר תהיה איתנו בהמשך התוכנית, נדבר איתה ועל כל ההשלכות של כל ההתפתחויות האחרונות, על הסיכוי להחזיר את בנה ואת כל השאר. אבל אנחנו עוד מעט נדבר גם עם ישראלית שחיה באמסטרדם, ננסה להבין ממנה איך הדברים נראים משם. קודם כל, לפני הכל, בוקר טוב, בוקר קשה, בוקר עמוס, גם לחברת הכנסת מירב כהן, יש עתיד.
בוקר טוב,
כן,
ודני, באמת בוקר קשה, עוד בוקר קשה, בתוך תקופה קשה ממשו.
ומכל האירועים של השבוע האחרון, מה הדבר שהכי יושב לך על הלב?
אירוע רודף אירוע. הלכתי לישון עם מועקה גדולה על חוק ההשתמטות שמקדמים בקצב C, אחרי שאתמול סיימנו באחת בלילה במליאת הכנסת. עוד אירוע קשה מאוד שאנחנו יושבים במליאה ופשוט מדיחים שר ביטחון תוך כדי... מלחמה וממנים אחר במקומו שיחתום על חוק ההשתמטות. הרגשנו שאנחנו נמצאים בתקופה, בנקודת שפל מאוד מאוד גדולה, והתעוררנו לעוד ידיעות כואבות על חיי יהודים שהפכו ממש להפקר. ואני באמת גם קוראת לכאן, לרשויות בהולנד ובאירופה, להתעורר. אני חושבת שגם לנו יש הרבה מה לעשות, כן? האנטישמיות תמיד הייתה, ואני מרגישה שחזית ההסברה שלנו מופקרת, וזה מתדלק את הקיצוניים בעולם, את האנטישמים בעולם, אבל אנחנו חייבים שהרשויות באירופה יתעוררו, כי מה שקורה שם הוא מטריד מאוד.
זהו, זה חזית ההסברה שמופקרת, או שיש דברים שאנחנו כבר לא נצליח להסביר?
תראי, תמיד הייתה אנטישמיות, אבל מצד שני, גם מדינת ישראל הוקמה באמצעות הכרה של העולם. אז יש אנטישמיות, תמיד גם מיעוטים נרדפו, ואי אפשר להתעלם מזה וזה קיים, אבל יש גם לנו מה לעשות כדי למזער את זה ככל הניתן. אז קודם כל ההסברה מופקרת לגמרי, כל מי שיש לו חברים שחיים בחול כבר שומע שנים רבות עד כמה הנרטיב שלנו בכלל לא קיים, אנחנו בכלל לא על המגרש, אנחנו לא מסבירים את הצד שלנו, אל מול איראן שפועלת עם הרבה מאוד פרוקסי, שופכת על זה כספים ובתחכום רב מפיצה שקרים ומציסה את השטח נגדנו, ואנחנו רואים את התוצאה.
אבל מה שקרה אתמול, מירב, נדמה לי שזה לא קשור כך לאיראנים. אני לא חושב שמי שהיה אתמול היה צריך את האיראנים כדי לתקוף יהודים ואוהדים.
אני חושבת שאנחנו בתוך תהליך מאוד מתוחכם וארוך טווח, שאתמול ראית קצה אחד שלו. יש תשתית אדירה של התססה נגד מדינת ישראל, שמפיצה שקרים, שמהדהדת דברים לא נכונים, ואז בסוף בקצה בן אדם שחושב שהוא עושה משהו טוב, שהוא בא להגן על אנשים חלשים. אנשים האלה חושבים שהם לוחמי צדק, הם לא. אבל אנחנו לא עומדים מנגד ומסבירים את הנרטיב שלנו. וגם צריך להגיד את האמת, אנחנו גם לא משחקים את המשחק הדיפלומטי כמו שצריך, וגם אנחנו כל הזמן צריכים לחשוב איך אנחנו נמנעים מאמירות שממש משמשות כמו כפפה ליד של אותם אנטישמים ושופכים עוד דלק לקמפיין הארסי שלהם.
אתמול בערב דני שולח לי סרטון של חייל בעזה שאומר חוגג את ניצחונו של טראמפ, ואז יורה איזה צרור, לא ברור לאיזה כיוון בכלל, ואת יודעת, הסרטון כזה רץ ברשתות בעולם, ברשתות של פרו-פלסטינים, זה נראה כל כך רע, וזה לא שקר, זה חייל אמיתי שעשה את הדבר הזה. מה אנחנו עושים מול הגל הזה? כי בסופו של דבר יש כל כך הרבה אינפורמציה, ומאוד מאוד קשה לשלוט בה.
אז אני חושבת שאנחנו קודם כל, החיילים שלנו ב-99.9% הכי מוסריים, הכי צודקים, הכי גיבורים, ובאמת שמספיק אחד כזה ששולח סרטון לא במקום ברשתות החברתיות, הוא מכתים ציבור שלם, ואנחנו צריכים להיות מודעים לזה ולהילחם ככל הניתן בזה, כי זה עושה לנו נזק, וזה משמש את האנטישמים שרוצים לפגוע בנו. זה פשוט דלק בקמפיין שלהם, כי ככה הם רואים, הנה תראו, צדקנו. אז אנחנו צריכים להיות הכי צודקים בעולם, אנחנו צריכים להיות הכי נקיים בעולם, ובאמת יש לנו חיילים שכל כך יוצאים לקרב בחוסר ברירה כדי להגן על עצמנו בזמן שהאחים והאחיות שלנו חטופים, אנחנו הכי צודקים בעולם. אין שום דבר שהוא מורכב בסיטואציה הזו. אנחנו נתנו למלחמה מחוסר ברירה אחרי שנכנסו לקיבוצים שלנו ושחטו ואנסו וטבחו, וזה שבסיטואציה כזו אנחנו הופכים להיות האגרסיביים, זה רק מחדד את גודל הכישלון בפן ההסברתי.
יכול להיות. אבל גם עברה יותר משנה מאז שנכנסו למלחמה המאוד מאוד מוצדקת הזאת, ועכשיו אפילו גורמים, כולל שר הביטחון היוצא, וכולל הרמטכ"ל כבר, שאומרים שאפשר כבר לסיים את המלחמה הזאת, במיוחד בשביל להחזיר את החטופים, לא בשביל דעת הקהל העולמית. קודם כל בשביל החטופים שלנו. אבל כשחושבים על זה, לא בשביל החטופים, וגם לא בשביל דעת הקהל העולמית, אנחנו לא עושים את זה, אז הלכנו כבר מרחק די גדול מאז שהיינו התחלנו מלחמה מאוד מאוד צודקת, שגם לא אנחנו התחלנו.
לא סתם בדוקטורינת תפיסת הביטחון של בן גוריון שהקים את המדינה, יש עיקרון מאוד מאוד ברור שמלחמה צריך לסיים מהר. צריך לסיים אותה מהר כדי לא להתיש את הכוחות שלנו, כדי לא לפגוע בכלכלה, כדי לא לחרחר ריב פנימה, וגם כדי להתמודד עם דעת העולם העולמית. כי ככל שהדברים לוקחים יותר זמן, יותר קשה להסביר אותם. ולכן תמיד נכון לעשות מלחמה בצורה מהירה, אפקטיבית ומרתיעה, ופה משיקולים שאינם ענייניים ואינם ביטחוניים, אנחנו לא עושים את זה, מפקירים את החטופים שלנו, מפקירים את החיילים שלנו, שאנחנו יכולים להוציא כבר אחרי שהם הביאו הישגים אדירים, אנחנו צריכים למנף אותם להישגים מדיניים ברי קיימא. ואנחנו לא עושים את זה משיקולים שהם פוליטיים והם לא ביטחוניים, וזה ייזכר לדיראון עולם לממשלה הזו, ואנחנו כאופוזיציה כן. צריכים לעשות הכל כדי להילחם בזה,
מרב,
כי זה חיי אדם.
חברת הכנסת מרב כהן, להגיד שיקולים פוליטיים זה לגיטימי. נראה לי גיוני שראש הממשלה יגיד, אני רוצה לשמור על הקואליציה שלי. העניין שמדובר פה בשיקולים אישיים. וזה צריך להדגיש.
איך הוא אוהב כל פעם להדגיש את
כל
זה, דני.
כל פעם צריך להגיד, מדובר, לא, כי זה כאילו מדובר על עניין פוליטי, זה עניין לגיטימי.
לא, זה לא עניין לגיטימי של לשמור על אחדות הממשלה כשיש לך חטופות שנאנסות ומתות בשבי. זה לא עניין לגיטימי.
כן, אבל אנחנו אומרים שמדובר על, אנחנו מנחש, אני לפחות מנחש, או יש לי תחושה שהמעשים נעשים משיקולים אישיים, מבריחה ממשפט.
בסוף, יש פה ראש ממשלה שמעדיף את טובתו האישית ושם אותה במקום הראשון. עכשיו, יש כאלה שזה מפריע להם מוצרית, יש כאלה שדווקא מעריכים את זה שהוא נוכל פוליטי ויודע להציג את שלום, ביקר לי, יש כאלה, אבל בסוף זה מביא לכישלון במלחמה. זה שהוא נתן כסף לחמאס וחיזק אותו, זה שהוא עשה הפיכה משטרית והחליש אותנו עד כדי כך שהאויבים הקו בנו כשהיינו לא מוכנים, זה שהוא מנהל את המלחמה בצורה לא עניינית ומפקיר גם את החטופים וגם את החיילים, זה שהוא מקדם חוק השתמטות של 60,000 אנשים צעירים בזמן שחסרים לנו אלפי לוחמים תוך כדי מלחמה, זה שהלשכה שלו כל היום מתעסקת בתינופת ולגנוב מסמכים ולהדליף ולזייף, זה בסוף פוגע ביכולת שלנו לנצח. אי אפשר לנצח ככה. אנחנו צריכים להיות הכי טובים בעולם, הכי ממוקדים, הכי ענייניים, הכי חדים, כדי לנצח את כל האויבים שסביבנו. והדבר הזה, גם אם הוא לא מפריע למישהו ברמה הערכית, מי הוא מפריע ברמה הערכית? אבל גם אם הוא לא מפריע לך ברמה הערכית, בסוף הוא לא מאפשר לך לנצח. הוא גורם לזה שהחייל שלך בקרב נופל. אנחנו רוצים להוציא משם את הילדים שלנו, להציל את, את המדינה שלנו, וזה פוגע ביכולת שלנו לנצח. וזה משהו שציבור צריך להבין מימין ומשמאל.
אז אחרי כל הדברים שמנית עכשיו, כל המגרעות האלה, נשאלת השאלה שוב, איך האופוזיציה לא מצליחה להפיל את הממשלה הזאת?
לממשלה הזו יש רוב מאוד מאוד גדול. תוצאות הבחירות היו הרסניות, גם ברמת היציבות שלהם, וגם ברמת הקיצוניות של החברים בה וההומוגניות. אנחנו משתמשים בכל הכלים הפרלמנטריים בוועדות ובמליאה, ובבתי המשפט וברחובות ובדעת הקהל, והאמת היא שאת רואה שגם דברים נבלמו. ההפיכה המשטרית לא עברה, חוק ההשתמטות, הרי הגענו למצב שהוא מחליף שר ביטחון, כיוון שלא היה לו חוק, לא היה לו רוב לחוק המעונות.
לא, אל תקחי,
לא היה לו רוב לחוק ההשתמטות.
מרב,
אז כל... אנחנו בולמים, אבל זה לא מספיק.
יש כאלה שטוענים, ואני מסכים איתם בתחושה, שהאופוזיציונר היחיד לנתניהו על הממשלה זה גלנט. היחיד שמדבר, היחיד שנלחם, יש תחושה...
טוב, כי הוא יותר אפקטיבי, כי הוא היה מבפנים.
אבל יש תחושה שלא גנץ ולא לפיד ולא אייזנקוט עושים את מה שצריך. יכול להיות שאת צודקת, יכול להיות שאתם עושים את המקסימום, יכול להיות שאתם עושים את המקסימום, וזה מה יש. ואת צודקת...
קודם כל, אני בתחושת כישלון קשה, כי הממשלה הנוראית הזו עדיין בשלטון, וזו המשימה שלנו, וכל עוד לא עשינו את זה, לא הצלחנו. אני חשוב לי שתדעו שאנחנו עובדים סביב השעון. אני ישנה על ספה במשרד. אני לא, לא פגרה, לא חופש, לא כלום. יום אחד לא יצאתי מהמשכן. עובדים הכי קשה שאנחנו יכולים כדי לבלום ולעצור, ובחלק מהמקרים גם מצליחים לבלום, אבל הכלים הפרלמנטריים שלנו הם מוגבלים. עכשיו, לפעמים אני מדברת עם אנשים...
זהו, אז אולי זה צריך לצאת מהכנסת. אולי הפתרון הוא לא בכנסת.
אני מבינה שמה שהם רוצים זה שניקח טנק ונעלה על המשכן. אנחנו לא יכולים לעשות את זה. אנחנו אנשים לא אלימים, אנחנו שומרי חוק. אנחנו נגד להקצין אל מול הקיצוניות שלנו, אבל אנחנו כן משתמשים בכל הכלים החוקיים והלא אלימים שאנחנו יכולים. ואני רוצה להגיד עוד דבר. חייבים פה דבקות במטרה ואורך רוח. גם אחרי מלחמת יום הכיפורים הקשה, הכי קשה שהייתה אז, בזמנו, אחר כך הייתה מערכת בחירות וגולדה מאיר זכתה חודש וחצי אחרי המלחמה. למנחם בגין הגדול, המנהיג הדגול שאני מעריצה, לקח יותר משלוש שנים להביא למהפך פוליטי. אז אני מקווה שזה לא ייקח לנו שלוש שנים, אבל אנחנו צריכים לא להרפות ולא להתייאש ולהמשיך עד שנצליח, כי האמת איתנו, האמת איתנו, זה לא סביר שממשלה שחתומה על המחדל הכי גדול מאז השואה.
מרב, לאמת אין כוח, לאמת אין כוח בעידן הזה, ואת יודעת את זה טוב מאוד.
ראינו את זה ביום שלישי,
מזכירה של טראמפ.
לא, פשוט צריך...
לא, אבל עולה שאלה, ועם זה נסיים, כי אנחנו חייבים לעבור הלאה, אבל עולה שאלה איך באמת אופוזיציה מתמודדת בכללי המשחק המקובלים הלגיטימיים מול ראש ממשלה שאין לו קווים אדומים והוא הוכיח את זה השבוע.
באמת אין לו קווים אדומים, כי את רואה שהוא לא השיג רוב לחוק ההשתמטות, אז הוא הסיר את המכשול ותוך כדי מלחמה הסיר, פיטר את שר הביטחון שלו. אנחנו, אין לנו קיצורי דרך. אנחנו נשכנע עוד אדם ועוד אדם ועוד אדם, ונעמוד על כל במה, וניגש אל אנשים שחושבים אחרת מאיתנו. והנה, סביב סוגיית הגיוס, הצלחנו. הצלחנו לאחד מחנות מימין ומשמאל שיגידו זה לא סביר וזה לא יעבור וזה לא יקרה. זה לא יקרה. גם אם הוא חושב שהוא פתר את זה אתמול בזה שהוא שם שם בובה כמו ישראל קאט שיחתום על חוק ההשתמטות, זה לא יקרה. ובסוף אנחנו, אין לנו ברירה אחרת, אלא לייצר מחנה משותף.
נשמע שאתם קצת מצילים את הקואליציה מעצמה, את מבינה? בסופו של דבר, אתם נכנסים מתחת לאלונקה הגדולה של החברה הישראלית, ואומרים, אנחנו נמנע את חוק ההשתמטות, שזה דבר מבורך למנוע את הדבר הזה, אבל בסוף אתם מאפשרים לקואליציה הזאת להמשיך להתקיים, בגלל שהדברים הנוראים האלה לא קורים. אז אתם שוב באיזושהי תפיסה של אנחנו ניכנס מתחת לאלונקה, אנחנו נדאג לטובת הכלל, אבל הממשלה הזאת יישאר.
אנחנו נפעל בכל הכוח להפיל את הממשלה הזו, אבל אף פעם, אף פעם לא נעשה משהו שפוגע במדינה, ואף פעם לא נעשה את השיקול הפוליטי שלאן זה יביא אותנו. אנחנו נחשוב כל הזמן איך אנחנו מצילים את המדינה. אני חושבת שכרגע, ואגב קיבלנו החלטה החל מהמושב הזה, להתנגד לכל הצעות החוק בצורה קטגורית, מה שלא היה בשנה החולפת, כי הרגשנו שיש דברים שהם חיוניים למדינה, כמו סיוע למילואימניקים ולחיילים וכן הלאה. הגענו לנקודה, שנה אחרי, שהם כבר מקדמים חוק השתמטות, שהם חזרו אגב במושב הזה עם הרבה מאוד חוקי הפיכה משטרית, שהם מסרבים להקים ועדת חקירה ממלכתית, שאנחנו מקצינים גם את הקו שלנו בלית ברירה, כי זה מה שצריך לעשות כדי להציל את המדינה.
חברת הכנסת מרב כהן, תודה רבה לך.
תודה לך.
שבת שקטה, לכולנו.
אני דני סידס. גומרים הולכים.
גומרים הולכים יחד עם איה קנולר ויוני כהן וענת גלובוס כמובן, ואנחנו תכף מחכים לדבר עם מישהי שנקרא לה מם.
לא, קוראים לה מיכל, הכל בסדר.
מיכל?
כן. היא גר באמסטרדם.
באמסטרדם.
אז כבר נשמע ממנה איך הדברים נראים שם, עד שאנחנו מעלים אותה על הקו. מילה רגע על הניצחון של טראמפ בהקשר הישראלי. אני יודעת ששני שלישים מהציבור בישראל תומכים בטראמפ, mm-hmm. וחושבים שהוא טוב לנו. על סמך מה אפשר להתווכח איך קיבלנו את הרעיון הזה שהוא יותר טוב לנו? אפשר לטעון לכאן או לכאן, אבל אני כן שומעת פרשנויות שאומרות שאולי דווקא עכשיו עם טראמפ, לנתניהו יהיה קל יותר להגיע גם לעסקת חטופים, שזה בעצם סיום המלחמה, וגם להסדר עם סעודיה. עכשיו, אפשר היה לעשות את הדברים האלה לא רק אתמול, אפשר היה גם לפני חודשיים.
כן, אבל אז היית נותן לביידן זה, לא?
עכשיו תשמע, אני רואה אנשים מדווחים על זה באיזשהו שוויון נפש, כאילו.
החטופים הם כלי.
לא, אבל כאילו זה נראה למישהו הגיוני, שלירי אלבג תישאר במנהרות, כי ביבי מעדיף לחתום הסכם תחת טראמפ ולא תחת ביידן, כי תחת ביידן זה כאילו להיכנע לשמאל האמריקאי, ותחת טראמפ זה בסדר כי זה טראמפ, וחטופים ישלמו על זה בחייהם. זה נראה למישהו הגיוני, זה דבר שאנחנו צריכים לדווח עליו, כאילו זה כבר...
בעידן הנוכחי?
כאילו זה נורמלי, כאילו
במצב
זה...
במצב הנוכחי כן. כן, זה הגיוני, מאוד. במצב הנוכחי לא מפתיע בכלל. אנחנו רוצים לדבר עם מיכל, שלום
איתנו.
לך.
היי.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
תגידי, איך שמעת על הפרעות, על מה שאנחנו מגדירים פה כפוגרום באמסטרדם? את גרה באמסטרדם.
כן, אני גרה באמסטרדם. האמת היא שישנתי בעיר אחרת, באוטרכט, שזה קרוב, אבל כאילו כל המשפחה שלי וחברות שלי מישראל שלחו לי הודעות אם אני בחיים ואם אני בסדר ואם שמעתי מה קרה, ועם זה התעוררתי בבוקר ונבהלתי.
ואז, אבל בעצם את אומרת שאת קיבלת את הדיווחים על מה שקורה במקום שבו את נמצאת, את קיבלת את הדיווחים מהארץ.
כן, כאילו עוד לא, אנחנו גם שעה אחת אחורה, אז עוד לא התעוררתי והפרעתי את הסיבוב חדשות שלי, אלא קיבלתי את זה בטלפון, ואז נכנסתי בחרדה רבה לחדשות לראות מה קרה.
ואז כשאת נכנסת לאתרים המקומיים, איך זה נראה משם?
מדווחים על אירועים אלימים שאילו עדי מכבי הישראלים הותקפו על ידי פעילים פרו-פלסטינים וחוליגנים אחרי המשחק כדורגל, ושהיו מאומות במרכז העיר, ושאוהדים פצועים, כאילו מדווח כפי שזה היה, אני חושבת, לא, וכמובן שהמשטרה נכשלה בהגנה, ושראש עיריית אמסטרדם היא דבילית, והיא לא יודעת להגן על האזרחים שלה.
אני מוכרח לציין, מיכל, שכמה שעות, עקבתי בטוויטר, וכמה שעות לפני המשחק הזה היה מחזור ברבע לשמונה אצלה בשעון שלנו. היה מחזור ב-10, אבל היה מחזור מוקדם יותר. וכבר אז כתבו אנשים שאוהדים מחכים, צריך לבדוק מה קורה אחרי המשחק ב-10 שיש על מכבי תל אביב, כי אוהדים מחכים. אנשים מחכים לאוהדים מבחוץ. וזה באמת מפתיע, ואני אמרתי, טוב, ממשלת אמסטרדם, במיוחד עם הראש ממשלה החדש, בטח שם יעבו מיד את האצטדיון, ומה שקורה מסביב.
One might think, אה?
לא, כאילו זה נראה לי, זהו, טוב, בסדר.
כאילו, אני לא מצדיקה אותם, אני אומרת שפשוט התודעה כאן לביטחון והבטחה היא אחרת לגמרי. הלכתי למשחק כדורגל פעם, אמנם בעיר אחרת, אמנם שקבוצה ישראלית, אתה בדרך כלל יכול להכניס כאילו כמעט מה שאתה רוצה לאצטדיון, אז אני מניחה שאת ההבטחה באצטדיון מאוד מאוד יגברו, ואולי גם מסביב, אבל האם הם חשבו שהולך להיות אירוע ביטחוני מסוג מסוים? ברור שלא, כי הם לא חושבים כאלה דברים.
אז נשמע שיש היגיון בזה שישראל עכשיו שולחת צוותי חילוץ ומטוסים, כי...
מה פתאום?
זהו, אבל אני שואלת...
אני חייבת להגיד
משהו. לא, רגע, אבל ממה שאת אומרת, נשמע שאין על מי לסמוך שם באמסטרדם.
יש על מי לסמוך ברגיל, אבל האם שדה התעופה לא מתפקד? מתפקד. האם הטיסות יוצאות רגיל? יוצאות רגיל. האם, כאילו, העיר עובדת כמו ערים רגילות? אין תודעה של מלחמה, כן, כן, מלחמה. אני כן חושבת שמגיעים, כשמגיעה כמות גדולה של אוהדים מישראל, שהם גם מסומנים בצבעים בולטים, והם חבורה גדולה ורועשת, ומאוד מאוד קל לזהות אותם, ומתהלכים בעיר ושרים וצועקים, זה אירוע אחר. כל מיני דברים. אני לא, חשוב להגיד, לא את המשחק, כל מה שאני מכירה על האירוע הזה, אני מכירה מרשתות חברתיות בכל הרשתות, גם בעברית וגם לא בעברית.
אז למה מתכוונת?
צועקים, שרים, שירים, היו כל מיני אירועים אלימים משני הצדדים לפני המשחק בעיר, לא, כאילו, לא את כל אחד רואה מה שהוא רואה ברשתות. מה שאני אומרת זה, האם צריכים לשלוח מטוסי חילוץ צבאיים לחלץ ישראלים מאמסטרדם, כשיש ישראלים שתקועים במנהרות שיותר משנה בעזה, שזה הרבה יותר קרוב ולא צריך מטוס? לא, זה לא, לא על זה בכלל צריך לדבר היום. זה אירוע נורא ברור, זה אירוע אלים ברור, אבל יש מרגל במשרד ביטחון, יש חטופים נרכבים במנהרות, יש פרשיות שחיתות מטורפות שקורות. הדבר הזה, זה מרגיש כמו כזאת הסחה של הדיון לאיזה פיקנטריה, שזה הדבר שאותי כישראלית בחול, זה מחרפן אותי. כי ברור שזה גרוע, אין ספק, זה אירוע מזעזע, וזה אירוע אלים, וזה אירוע
אנטישמי. כן, תראי, אני רואה סרטונים מבהילים, וזורקים אנשים לתוך הנהר, ואת יודעת, אימא שלי, שגדלה בפולין, מתקשרת אליי הבוקר, והיא נחרדת, כי זה מחזיר לה ומתרגר אותה בדיוק במקומות האלה, של להיות יהודיה באירופה, ובגלל זה אני שואלת אותך, כישראלית שגרה שם, כמה זה נוגע במקומות האלה? ראינו הזהרה של משרד החוץ שלא ללכת עם סממנים יהודים. לא של...
משרד החוץ מזנק על ההזדמנות הזאת כדי לעשות שרירים, במיוחד שיש שר חוץ חדש והוא נורא רוצה להרגיש שהוא יעיל. אני ישראלית שגרה באמסטרדם כמעט 10 שנים, אני גרה בשכונה שהיא כמעט כולה ערבית. וואלה. האם יש דגלי פלסטין בחלונות ובעניינים שלי? זה לא גורם לי להרגשה נעימה, אבל תחושת הביטחון האישי שלי לא נפגעת. ואני, בוודאי שאני מרגישה גם עלייה באירועים אנטישמיים, הדברים האלה הם הכל נכון, וזה נכון שזה גם מתרגר, אבל
את חושבת פעמיים אם את מדברת עברית?
לזנק על ההזדמנות הזאת.
את חושבת פעמיים אם לדבר עברית בסופר, לא שיש לכם לדבר שם עברית, אבל...
שבוע אחרי 7 באוקטובר חשבתי, כי היינו בטראומה מאוד גדולה, עכשיו אני מדברת עם כולם, ואני לא מתביישת בשום דבר, אני הולכת עם סיכת חטופים, יש לי סרט צהוב על האופניים, יש לי קעקוע של מגן דוד על היד, אין אף אחד שמכיר אותי ולא יודע מי אני ומה אני.
מעניין, מעניין, אני רוצה פה, מיכל, אני רוצה לספר שעמיחי שטיין מכאן, מפרסם הבוקר שמשרד התפוצות, במשרד התפוצות התקבלו, זה של עמיחי שיקלי, נכון? התקבלו הזהרות על הפגנה אלימה באזור האצטדיון לפני המשחק בין תל אביב לאייקס. בנוסף התקבלו התראות על כוונה לפגוע באוהד שמשרת במגע ולהגיע למלון שבו שעו ישראלים. המידע הוא עבר לגורמי הביטחון בהולנד, ויש תחקיר מהחודש שעבר שאומר ששוטרים הולנדים מסרבים להבטח אתרים יהודיים. זאת אומרת, המצב של היהודים בהולנד, פשוט עוד לפני המשחק הזה, לא משהו. ואת אומרת שאת חיה בשכונה של רובה ערבים, עם דגלים של פלסטין, אבל את אומרת, זה לא מתקדם למשהו מאוד מאוד אלים, מבחינת הראייה
לא.
שלך.
שמע, יש עלייה ברואים אנטישמים, זה נכון. יש התראות על עניינים, זה נכון, בשכונות היהודיות באמסטרדם יש תקריות שאני לא מכירה מהחיים שלי, כל הדברים להם נכונים, אני לא באה להקטין את זה בשום צורה. מה שאני כן אומרת זה שיש את הנטייה להסתכל על זה מבחוץ ולחשוב שישראלים ויהודים בהולנד מרגישים מאוימים ובסכנה, וזה לא המצב. הביטחון של החיים של ישראלים מחוץ לישראל כרגע הוא יותר גבוה מחיים של ישראל בתוך ישראל, וזה דבר שלא כיף להגיד בכל רם, אבל זה נכון.
כן, וכמו שציינת, יש את 101 החטופים שעדיין במנהרות, והמצב שלהם הוא החמור ביותר.
בדיוק.
והדחוף ביותר. מיכל, תודה רבה.
כן,
ושיהיה לך שם יום שקט יותר.
אל תדברי, אל תדברי עם זרים. לא לדבר עם זרים.
יאללה, מכבי.
משתדל.
ביי, להתראות, ביי.
שיהיה יום נעים, ביי ביי.
כן, מצבנו לא להיט בשום מצב, אבל עכשיו אנחנו מדברים עם יפתח דיין. שלום לך.
שלום.
שלום רב.
מומחה לפוליטיקה אמריקנית, איך להגדיר אותך?
פרשן
לפוליטיקה אמריקנית. טוב, תראה, קודם כל הייתי רוצה איזשהו ניתוח שלך, כשאנחנו כבר יומיים אחרי הניצחון הסוחף הגדול, המנוגד לכל הסקרים שניבאו מרוץ מאוד מאוד צמוד, אז הניצחון הזה של טראמפ, כשאנחנו מתחילים לבדוק לפי דמוגרפיות, לפי אחוזים, לפי מיעוטים, נשים, גברים, איזה מסקנות אנחנו יכולים לגזור מדפוסי ההצבעה שראינו?
אז קודם כל אני אתחיל ואגיד שהרבה אנשים גוזרים עכשיו מסקנות חד משמעיות, עדיין אין לנו נתונים מדויקים של דמוגרפיות, מהסיבה הפשוטה שכל המספרים שרצים עכשיו באוויר הם תוצאה של סקרי, מה שנקרא מדגמים, סקרים בעצם שנעשו, ולא תוצאות אמת. רק בעוד חודש, חודש וחצי, יהיו לנו נתוני אמת על מצביעים ממש ברמת הדמוגרפיה של כל מצביע ומצביע, שנוכל לגזור מסקנות חותכות על כל מיני דמוגרפיות. אבל יש כל מיני דברים שהם כבר ברורים. העיקרי שבהם זה הקריסה של המפלגה הדמוקרטית תחת האריס, אבל זה לא דבר חדש, זה דבר שממשיך, הוא פשוט קיבל תמונה מדויקת עוד יותר בבחירות האלה, עם היספנים. במיוחד עם גברים היספנים, אבל לא רק. אם בשנת 2012 ברק אובמה זוכה בכמעט 80% מקולות ההיספנים, אם מסתכלים על מחוזות היספנים, שיש בהם רוב היספני מוחץ, ועל מה קרה איתם בבחירות האלה, וזה כן נתוני אמת שאנחנו יכולים להגיד, אנחנו יכולים להעריך שזה כמעט 50-50 בין טראמפ לבין האריס, זה דבר שכמעט ולא היה ניתן לדמיין לפני 12 שנים, וגם לא לדמיין כשחושבים על טראמפ, על איך הוא בעצם עשה את ההון הפוליטי שלו סביב הנושא של הגירה.
כי זה באמת, אתה יודע, זה תמיד מאוד הפתיע אותי, כי ידעתי לאורך השנה האחרונה שיש איזושהי מגמה של גברים היספנים להצביע לטראמפ. זה לא מסתדר עם הרטוריקה של טראמפ נגד מהגרים ממדינות בדרום אמריקה, אבל אז הסבירו לי שאלה שכבר חיים בארצות הברית, לאו דווקא רוצים שעוד אנשים יבואו. כלומר, אותם היספנים, שהקהילות שחיות כבר בארצות הברית, הן לא רוצות עוד מהגרים שיבואו, ובגלל זה טראמפ מתאים להם, גם אם הוא מדבר על אנשים שאולי קרובים אליהם מבחינה אתנית.
נכון, יש פה עניין של זה שהמאגרים האלה, צריך להגיד, גם המאגרים שמגיעים, הם מגיעים מגבול ארה״ב מקסיקו, אבל הם לא מקסיקנים.
כן.
זאת לעומת ההיספנים בארה״ב.
יש ונצואלה, יש
ונצואלה, ניקרגואה, יש גואטמלה, יש הרבה מדינות, חלקם גם לא דוברי ספרדית, אבל גם בקנדה שכן דוברי ספרדית, הם לא מקסיקנים, אז כבר יש פחות אחוות יחידה, ויש את העניין הזה שתיארת של גלי מאגרים שונים. יש גם עניין של מרחק תרבותי. הקתוליות והשמרנות הדתית של ההיספנים כבר לא מאוד עולה בקנה אחד עם הווייב החדש של המפלגה הדמוקרטית, מה שנקרא ווק.
כן.
אבל יותר מהכל, איכן, בעצם כשמסתכלים על סקרים עכשיו של היספנים, מגלים שהסיבה מספר אחת לתמיכה שלהם בדונלד טראמפ היא הרבה יותר פשוטה מזה. זה האינפלציה, זה הכלכלה, זה בדיוק כמו הרבה אחרים ששינו את התמיכה שלהם בטראמפ.
איך אמר אז קלינטון?
הכלכלה הטמבל.
זה הכלכלה הטמבל. צריך להגיד, היספנים הרבה מהם מעמד בינוני או בינוני נמוך. אם הם לא הרגישו איזושהי עלייה דרמטית בשכר שלהם, אחד הייתה עלייה בשכר הריאלי בארצות הברית בתקופה הזאת, אבל לא כולם חוו אותה, את האינפלציה כולם חוו, אז הם נפגעו מאוד מההתפתחות של השנתיים האחרונות ומהעלייה ברמת המחירים. ולפי הסקרים, והסקרים האלה הם סקרים שכן התבייתו על האוכלוסייה ההיספנית. זה הנושא מספר אחת שמעניין אותם. בעצם הנושא הדתי הוא אפילו כנראה לא הפקטור הכי משמעותי פה.
כששוב, אין שום הבטחה שטראמפ יצליח לתקן את זה, את האינפלציה, ויותר מזה, יש פרשנויות כלכליות שאומרות שהאינפלציה הזאת, יש לטראמפ גם חלק באשמה. של האינפלציה הזאת, בגלל מדיניות שהוא הוביל בארבע שנים שלו. כלומר, המחשבה הזאת שאוקיי, בארבע שנים של ביידן היה לי לא טוב בכיס, בארבע שנים של טראמפ היה לי כן טוב בכיס, אז מה שקורה תחת ביידן זה אשמת רק ביידן, וחוסר ההבנה, אני מצטערת, שיש תהליכים כלכליים המון המון זמן עד שאנחנו מרגישים את ההשלכות שלהם על הכיס שלנו, זה ממש שיחק לטובתו של טראמפ.
זה שיחק לטובתו של טראמפ, וצריך להגיד, זה לא דבר חדש. בפוליטיקה האמריקאית, ולא רק בפוליטיקה האמריקאית, הציבור במדינות דמוקרטיות נוטה לייחס לנשיא המכהן משברים כלכליים, הרבה פעמים שלא בצדק. בדרך אגב, יש כלכלנים שמרנים שאם נשאל אותם, יטענו שביידן תרם לאינפלציה בכל מיני חקיקה מרחיבה. אני, גם בתור כלכלן וגם בתור מי שהתעמק בזה לחלוטין, מתנער מהטענה הזאת. אבל בכללי, ג'ימי קרטר שילם במידה רבה על משבר כלכלי שקרה בתקופת כהונתו. ג'ורג' בוש, האב, נפגע מהדבר הזה. היו נשיאים כמו אובמה ואחרים שלמרות מצב כלכלי רע, הצליחו לחמוק מגורל הבוחר, מה שנקרא. לביידן זה לא הסתדר. לביידן היו גם הרבה משברים אחרים שקרו בתקופה שלו. זאת אומרת, הבוחר האמריקאי שופט לחומרה את ביידן על כל המשברים שקרו בתקופתו, גם הכלכלי, גם העולמי וגם ההגירה. בחלקם קשה למצוא, למתוח קו ישיר בינו לבין המשבר, לדוגמה האינפלציה, ואפשר להגיד שהאינפלציה כן נכנסה תחת שליטה בשנתיים האחרונות, אבל רמת המחירים נותרה גבוהה וזה מה שעניין את רוב האנשים. היו גם משברים שביידן כן באופן אובייקטיבי אפשר להגיד ניהל בצורה די רשלנית, הגיב אליהם ביחור, ההגירה זה הדוגמה העיקרית.
נכון.
ויותר מהכל הבחירות האלה, לפני שמסיקים מסקנות מרחיקות לכת על שינויים תרבותיים ועל התנתקות של הציבור מהמפלגה הדמוקרטית, אפשר להגיד, זה פשוט, הרבה יותר פשוט מזה. זה פסק דין על ארבע השנים של ביידן, לטוב, בצדק או בלא, הציבור האמריקאי פשוט חושב שהוא לא עשה עבודה טובה.
אני רוצה לשאול אותך, יפתח,
כן, השאלה, סליחה, למה הוא חושב שטראמפ יעשה עבודה טובה? הוא כבר היה נשיא ולא הוכיח את עצמו.
זה מה שאני רוצה עכשיו לשאול אותך. בוא נדבר עובדתית. האיש כרגע בין 78. כשהוא יסיים את הכהונה שלו, 4 שנים, הוא היה בין 82. זה דבר, זאת עובדה. עכשיו אני אשאל אותך ככה, לא ברור, לא בטוח בכלל שהוא ישפר את הכלכלה, ולא בטוח בכלל שהוא יסדר את ענייני ההגירה, ולא בטוח שבמדיניות החוץ שלו יתפל גם.
מה שבטוח זה שהתיקים שלו כבר בוטלו, התיקים המשפטיים.
יש מצב שהוא יכול להפוך את ארצות הברית של מאות מיליונים, דמוקרטיה של מאות שנים, להזיז את הספינה המטורפת הגדולה הזאת לכיוון לא נגיד דיקטטורי, אוטוקרטי?
אני לא חושב שיש במיידי סכנה לאוטוקרטיה. כן הולך להיות חתירה, לדעתי, חתירה משמעותית תחת המוסדות ותחת הלגיטימציה שלהם. חלק מהאג'נדה שפורסמה בפרויקט 2025 היה בעצם איזשהו מהלך חסר תקדים לניקוי של דרג מקצועי מהמון המון משרות בדרגים חשובים בסוכנויות ממשלתיות, כאלה שהם נתפסו בקדנציה הראשונה של טראמפ ככאלה שסינדלו והפריעו לפעילות החלקה של העבודה שלו ושל קידום האג'נדה שלו. אז זה הולך להיות דבר חסר תקדים, ולהחליף אותם בעצם במינויים
פוליטיים. אמר,
ובית המשפט העליון כבר שלו.
רגע, אבל יש לי שאלה לך בעניין הזה. כשהוא אמר לפני כמה חודשים, אל תדאגו, אתם לא תצטרכו להצביע יותר, לקחת את זה ברצינות?
אני הבנתי למה הוא מתכוון. הוא דיבר בראש ובראשונה כנראה על זה שהוא פשוט כהונה האחרונה שלו. אפשר היה גם לפרש את זה בכיוון שלא תצטרכו להצביע שוב, כי לא יהיו עוד פעם בחירות. יש כל מיני דרכים שבהם רפובליקנים יכולים לעשות את הבחירות יותר מורכבות לדמוקרטים, ויש כל מיני דברים שהם יכולים לעשות בהליכים פרלמנטריים כאלה ואחרים שיאפשרו להם לקדם חקיקה יותר מרחיקת לכת, אבל ארצות הברית היא שער דמוקרטיה, בזה אין לי ספק. מה שכן, היא תהיה פחות דמוקרטית באופי שלה, באיך שהיא מאפשרת, לדוגמה,
תהיה פחות ליברלית.
פחות ליברלית, נכון.
זה דברים שבהחלט יכולים לקחת.
פחות ליברלית, זה
מילה. פחות ליברלית, פחות פלורליסטית, פחות כזאת ששואפת להגן על מיעוטים או על זכויות אדם של מי שהוא לא אזרח בתוך ארצות הברית.
בפרויקט 25 מדברים על רשות שתפקח על הפלות.
אני חושב שזה קצת, אנחנו עוד לא יודעים בדיוק לאן הולכת האג'נדה.
שוב, עולה השאלה למי להאמין, האם להאמין פשוט למה שטראמפ אומר ואנשי טראמפ אומרים, או לא להאמין, או לחשוב שיהיה בסדר ושהוא לא צפוי, זאת שאלה. אבל אני רוצה רגע לדבר שנייה על חשבון הנפש שאני רואה שעושים עכשיו במפלגה הדמוקרטית, ואני רואה כל מיני פרשנים שמדברים על זה שהלכנו יותר מדי ווק, הדמוקרטים הלכו יותר מדי לפרוגרס, הם הרחיקו את השמרנים, את המיעוטים וכולי וכולי. אני נורא אוהבת את אלה עם החוכמה בדיעבד, שמתוך המפלגה הדמוקרטית, זה כאילו המתפקחים החדשים עכשיו של הדמוקרטים, ואני מבינה שהווק הפך להיות איזשהו דמון, אבל כשמסתכלים רגע על הקמפיין של האריס, שגם בחרה כסגן נשיא את טים וולץ, המורה ממינסוטה, לא היה שם שום דבר ווק, היא הלכה עם ליז צ'ייני, הבת של דיק צ'ייני, היא הלכה הכי מרכז שיש, רשיד אטלייב, חברת הקונגרס הכי בפרוגרס, התרחקה מהאריס, התנגדה להאריס, כלומר, להאריס היה ממש ניסיון בקמפיין לדחוק את הווק, לדחוק את הפרוגרס, אבל יש מי שדאג להפוך את הווק הזה לדמון.
אני חושב שקודם כל להפוך את הווק לדמון זה נכון, זה גם לא חדש, זה גם היה במערכת הבחירות הקודמת, ביידן הצליח לחמוק לשלם מחיר על הדבר הזה,
כי הוא גבר מבוגר. כי שום דבר בו לא צועק ווג.
שום דבר בו לא צועק ווג, ולהריס צריך להגיד, כן, יש לה אי אלו התבטאויות מעברות הנשיאות הקודם שלה מ-2019, ששימשו נגדה, על נקיטת עמדות מאוד פרוגרסיביות, גם בהקשרי ווג וגם בהקשרים אחרים. היא כמובן עשתה כל מה שיכלה כדי לחזור בה מהעמדות האלה, זה לא היה כל כך פשוט. אבל יותר מזה, את צודקת שהקמפיין שלה היה קמפיין שפנה למרכז, אולי אפילו בצורה אגרסיבית, ואולי זה גם היה טעות מבחינה טקטית, אבל נעזור.
זהו, יכול להיות שזו הייתה הטעות, אבל כרגע כל האנשים שפתאום יוצאים מהמחילות שלהם במפלגה הדמוקרטית, כל מיני מנהלי קמפיינים, טוענים שלא מתייחסים לזה שהיא הלכה מרכז, אומרים שהטעות הייתה ללכת עם הווק.
אני חושב שכשהם אומרים הטעות, אני לא בטוח שהם מתייחסים להאריס כמו שהם מתייחסים למפלגה הדמוקרטית. יש אמירה רחבה יותר, בעצם האריס זה הסוג של נטל על הקמפיין שלה שלא ממש הצליחה להתנער ממנו, שלא באשמתה. בהחלט יש כיסים במפלגה הדמוקרטית שהווק זה לחם חוקתם. זאת אומרת, לפעמים זה המיינסטרים, לפעמים זה יותר באגף הפרוגרסיבי. יש כבר הרבה שנים אנשים בתוך המפלגה הדמוקרטית שמטריעים מפני הדבר הזה. הסנטור ג'ון פטרמן מפנסילבניה, זה אחד הדברים שהוא עוסק בהם הרבה בשנים האחרונות, והוא יגיד בעצם למפלגה הדמוקרטית, חבר'ה, זה לא הכיוון, ואני נבחרתי בפנסילבניה, שימי לב, פנסילבניה מאבדת את הדמוקרטיה בבחירות האלה. הוא נבחר ברוב גדול לפני שנתיים בסך הכל. אותה פנסילבניה, לא קרה שום דבר.
תגיד, יפתח.
לא מדינה שנפלה מהירח. בעצם בלומר, אני לא ווק, אני שמאל כלכלי, אני בעד האזרח עובד, אבל אני לא בעד כל הנונסנס הזה. זאת אומרת, שלא באשמת קמה להאריס בהכרח, הסיפור הזה של הווק, כן איזושהי משקולת על המפלגה הדמוקרטית, שאתם צריכים לראות איך הם מתנערים ממנה.
יפתח דיין, מומחה לפוליטיקה אמריקנית, פרשן לפוליטיקה אמריקנית, תודה רבה לך.
בשמחה.
אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות ואחר כך עינב צנגאוקר. יחד עם יוני כהן וענת גלובוס ומאיה קנולר.
דני סידס.
כן.
טוב, אז אתה רצית להגיד עוד משהו ליפתח דיין לפני שסגרתי את השיחה איתו?
רציתי כן, להגיד ליפתח דיין שעל דבר אחד לא דיברנו.
תגיד את זה לא רק ליפתח דיין, אלא לכל המאזינים.
לכל המאזינים שיושבים ומאזינות שמקשיבים ומקשיבות לנו עכשיו. דובר הרבה על כך שכנראה באמריקה שהיא מדינה די גזענית ומאוד מאוד שמרנית, וזה מתגלה פעם אחר פעם, כנראה שאישה בתפקיד, ועוד אישה שחורה בתפקיד ראש המדינה, זה דבר שעדיין לא מופנם אצלם. והתפקיד הזה של נשיא ארצות הברית הוא תפקיד שמיועד לגבר, בדרך כלל לבן, זה הסמכות, זהו.
עכשיו אנשים ישמעו אותך, ומי שאוהב את טראמפ יגיד, איך אתה, דני, מעז להשים עשרות מיליוני אמריקנים בגזענות?
זה לא צריך עשרות מיליוני אמריקנים, צריך כמה מהם שיתו את הכף. זאת אומרת, לא צריך יותר מדי מיליונים. צריך, יכול להיות שרוב האנשים מצביעים לטראמפ כי חושב שהוא מעולה. אבל יש קבוצה מסוימת שיכול להיות שהיא השפיעה מאוד.
לא, אבל ברגע שאנחנו, תראה, למה אני אומרת לך את זה? בגלל שהשבוע אחרי הניצחון של טראמפ, אני הבאתי את האכזבה שלי, ובאופן מאוד כן, אני לא חושבת שיש פה משהו להסתיר. אני חושבת שהסיבה שהוא ניצח, אפשר לגלוש לחשבונות הנפש של הדמוקרטים, והיו קצת יותר מדי ווק, או קצת יותר מדי מרכז, וביידן היה צריך לפרוש קודם, וקמלה הריס לא הייתה מספיק קריזמטית, והם לא דיברו על הכלכלה. אפשר להביא את כל הטיעונים האלה, אבל זה לא יסביר איך מועמד, שהוא לא עוד מועמד רפובליקני, מועמד שכמו שאמרתי בתחילת התוכנית, הוא עבריין, הוא מטרידן, הוא שקרן.
לא מעניין
הוא
אותו.
הוא אומר על עצמו, מה?
לא מעניין אותו.
הוא רוצה להיות, הוא אמר שהוא אין לו בעיה להיות דיקטטור. הוא התכחש לתוצאות של 2020 וטען שגנבו להם את הבחירות והמשיך לטעון את זה. ולקח סביבו אנשים, כולל הסגן הסי שלו, ג'יי די ונס, רק בגלל שהם הסכימו לשתף פעולה עם הטענות שגנבו להם את הבחירות ב-2020. ואם הם היו עכשיו מפסידים, הוא שוב היה טוען את זה. הוא אמר את זה.
הוא
יהיה במלחמת אזרחים.
הוא תקף את פורטו ריקו וקרא לה אי של זבל.
לא, זה לא הוא. הוא זה מישהו אחר, אבל זה בדיוק העניין.
והם עדיין הצביעו לו בכמויות.
עומד בן אדם בעצרת בחירות שלו ומדבר על זה שפורטו ריקו היא איש של זבל, אבל כל זה מותר וכל זה בסדר, כי הם לא מתנסים כמו הדמוקרטים.
לא, זה לא רק זה, מדובר על זה שכנראה, לא כנראה, גם יפתח אומר את זה, הכלכלה.
כן, אין בעיה, אבל כלכלה, ולהצביע לבן אדם שלא בטוח יפתור את הכלכלה, בן אדם שאחראי להרבה מהבעיות הכלכליות, מדברים שהוא עשה בקדנציה שלו, אז זה עדיין לא מתיישב עם היגיון. ומה אני מנסה להגיד? שבסוף הייתה פה מכונה, הייתה פה מכונת רעל, פי אלף יותר חזקה ממכונת הרעל הישראלית. מי שעוקב אחרי אילון מאסק בטוויטר, האיש עשיר בעולם, שנתן את כל הגיבוי שלו לטראמפ, ששולט ברשת החברתית אקס, מבינים שכשיש לך מספיק ערוצים, פודקאסטים, רשתות חברתיות, שדוחפות ומערימות שקרים, זה עובד על אנשים, כולם קונים את זה, כל בן אדם יכול ליפול בפח הזה, זה לא אומר שהם מטומטמים, זה לא אומר שהם פסיכים, אבל זה אומר שאנחנו צריכים להבין שאנחנו חיים בעידן אחר, ושיש פה מצב של לא כוחות כבר.
אפרופו עידן אחר, יהודה כהן, שלום לך, אבא של נמרוד כהן. חטוף בעזה.
מה אתה מרגיש עכשיו עם ניצחונו?
אתמול קראתי דיבור, רעיון שנתת איזשהו ערוץ ואמרת דברים מאוד מאוד קשים על המצב של המדינה, שאיכשהו מתחבר לי למה ש...
יהודה תמיד יודע להגיד דברים.
מה שחן אומרת כרגע על המצב בארצות הברית, על פילוג ועל שסע שכנראה לא יתאחה בדור הזה.
כן, אתה מתכוון לדברים שאמרתי בוואלה.
כן,
אני אמרתי שם אנחנו כבר במלחמת אזרחים, וזה היה בהקשר לזה שאני שואל את השאלה הבסיסית, את היועצת המשפטית לממשלה, מה הוא צריך כדי להוציא את ראש הממשלה הזה לנבצרות? שאין לו שום גבול ואין לו שום מחסום, שהוא יעשה הכל חוקי או לא חוקי, בעיקר שלהמשיך לבצר את שלטונו, יפטר שר ביטחון בזמן מלחמה, ישפץ פרוטוקולים, אנשיו ישפצו פרוטוקולים מלפני המלחמה, מאחרי המלחמה, להדליף חומר סודי, חומר מודיעיני שמסכן חיילים וחטופים בזמן מלחמה כדי להילחם נגד משפחות החטופים, מה עוד צריך? אז אני אמרתי, כן, כנראה מפחדים ממלחמת אזרחים, אבל אני אומר, סליחה, אנחנו בתוך מלחמת אזרחים.
יש פה ממשלה שנלחמת נגד אזרחיה, נכון? יש לה תומכים, יש לה את הגרעין הקשה של ההביביסטים, אנחנו רואים אותם ברחובות, את האלימות שלהם ואת היריקות שלהם, את האבנים שלהם ואת הכללות שלהם. אנחנו רואים גם את הציונות הדתית הקיצונית המשיחית, שגם היא תומכת בו. כן, הם, כמו שראינו בהתנתקות, שקושו באלימות.
יהודה, יהודה, תספר רגע את הקו, אולי אם שנייה נדבר שוב.
אני אומר, שומעים אותי בסדר?
כרגע בסדר, כן.
ככה.
מדי פעם זה ככה...
אם אתה יכול לעבור לנקודה אחרת אולי, או אם אתה באוזניות, אז לא רואה את האוזניות.
אני לא באוזניות, אני בטלפון צמוד
לאוזן. כרגע.
נתתי לחוצה. אני אומר דבר כזה, אנחנו בתוך מלחמת אזרחים, העניין שיש פה שני צדדים, צד אחד נלחם להצלת חיים, אנחנו לא אלימים, אנחנו לא נלחם להצלת חיים בלפגוע באנשים אחרים, בצד שני שלא יפחל בשום דבר בשביל לשמור על שלטונו, המיעוט הזה, הנורא הזה, שהממשלה מייצגת, הוא יעשה הכל בשביל להישאר בשלטון גם באלימות, וכנראה זה מה שאמרתי את היועצת המשפטית. ואני אומר דבר כזה, עוד הפעם, מה צריך להיות, מה ראש הממשלה צריך לעשות? צריך לבוא עם אקדח לראות למישהו בראש כדי שתוציא אותו לנבצרות?
אתמול בלילה התפרסמה תמונה של ראומה קדם שאיבדה חמישה בני משפחה. אישה מבוגרת, מאוד מבוגרת. היא זכורה היטב מתחילת המלחמה, תוקפת את גלנט, אז שר הביטחון, והוא עומד מולה ולא אומר מילה, ואחד הנאומים, זה לא נאום, זה כאילו צעקה הכי זכורה לי לפחות. רואים אותה נתפסת על ידי שוטרים, נחנקת, חונקים אותה. ואני שואל אותך בתור אבא לחטוף אחרי יותר משנה, כל מה שאתה אומר, נניח, אני כמובן לא מסכים או לא מסכים, אני אומר נניח ואתה צודק, מה יש לכם עוד לעשות? אתה הרי יודע שאנחנו חיים במדינה שבה יש לשיטתך ראש ממשלה שלא עושה את הדברים, או רוצה שהחטופים יחזרו, אבל לא בראש סדר עדיפיות. מה עוד נשאר לכם לעשות אחרי יותר משנה?
מה נשאר לעשות? אז קודם כל, ההפגנות שאנחנו עושים בארץ זה להחליט את הנושא על סדר עדיפיות, כזה אתם מראיינים אותי.
כן.
המטרה היא להשאיר את זה במודעות ציבורית. ראש הממשלה לא רוצה את החטופים בחזרה, אולי הוא רוצה אותם מתים כדי שלא יוכלו לדבר, להגיד כמה הם סבלו שם בגלל התחיות שלו. ולא, אני לא מאמין למילה של ראש הממשלה, ומאז שהוא נועד את הסרט הצהוב הזה, אני לא עונד אותו. זה כבר סמל הצביעות.
כן.
אז זה לא רלוונטי. עוד חפיתות, כן, כמו שאני אעשה שבוע הבא בוושינגטון, ללכת עכשיו שנגמרו הבחירות בוושינגטון, אולי עכשיו גם ביידן במוד נקמה בנתניהו, אז לדחוף את האמריקאים, ללחוץ על נתניהו, להגיע להפסקת אש, דבר שיבוא עם עסקה, בשביל לגמור את הסיוט הזה. קודם כל, הפסקת אש, זה אינטרס לאומי, ומכיוון שזה יבוא במסגרת גם עסקת חטופים, זה גם אינטרס שלנו. זה הדבר שאנחנו נעשה. כמה שבארץ אי אפשר לעשות את זה, כי הממשלה התאומה הזאת מתעלמת מאיתנו, אנחנו נעשה את זה בדרכי חוץ.
איך בעצם אתם חושבים שביידן יכול לנצל את הזמן שנותר לו עד ינואר, עד שטראמפ נכנס לבית הלבן, בשביל ללחוץ על נתניהו לסיים את המלחמה ולהביא עסקה?
מכיוון שאמריקאים מסייעים לנו גם כספית וגם בנשק, אני הולך לקרוא, ואני כבר קורא את זה כמה זמן, להתנות סיוע צבאי לישראל בהפסקת אש. אין שום סיבה שאמריקאים ישלחו לנו נשק כדי שנתניהו ישלח את זה לצבא, כדי שהצבא יראה את זה בעזה, ויסכן את חיי החטופים. זה כאילו בנקודה הממוקדת. באופן כללי, המלחמה הזאת, שמתודלקת על ידי נשק שמגיע מארצות הברית, רק מעריכה את הסבל. אנחנו שומעים כל יום, כל יומיים, על אזרחים שנהרגים מירי טילים, או כתבאמים, או מיירטים, זה כבר נשק שלנו, על חיילים שנהרגים בדרום לבנון, הצבא אומר, הסתיימו המשימות בלבנון ובעזה, אין כבר יותר מה להמשיך. אבל המלחמה ממשיכה, רק כדי שנתניהו יוכל לאחוז במוסרות השלטון, רק כדי שיוכל לרצות את הקיצונים שלו בממשלה, בן גביר וסמוטריץ', לתת להם את הסיכוי להתנחל בחזרה בחבל עזה.
לתת להם את החלום.
את החלום, את חבל עזה. הם רוצים לחזור לחבל עזה, שיכולו בחזרה לקרוא לחזור למושג ישע, מי שזוכר את זה, הם רוצים לחזור לזה.
בעצם אתה קורא לביידן, ולא רק קורא לו פה מהפלטפורמה שלנו, אלא גם בשיחות שאתה מנהל עם אנשים בממשל האמריקני, אתה בעצם קורא להם לעצור את הספקת הנשק לישראל, אולי אפילו יש את מועצת הביטחון של האום, כלומר, להימנע אולי מהטלת וטו, לשם אתם הולכים, ואתם כבר קיבלתם את הרצון הזה, כבר השמעתם את הדרישות האלה?
כן, אני כבר דיברתי על זה. אני גם הייתי לפני כחודש בוושינגטון, הייתי שם בשיחות עם יועצים של חברי סנאט. חברי הסנאט עצמם היו אז בחופש. אני חוזר לוושינגטון שבוע הבא, כי הם חוזרים מהחופש שלהם לעבודה, וגם עברו הבחירות, אז יש להם פחות מגבלות, הם יכולים להיות יותר כנים. אבל כן, כל דבר בשביל להגיע להפסקת אש. כל דבר בשביל להגיע להפסקת אש, סנקציות, נשק, כסף, לא משנה מה, הממשלה היום משתמשת בכל סיוע שמקבלת להרס מדינת ישראל.
אין לשום שירוש אחר. אתה לוקח בחשבון שאם ישראל תגיע להפסקת אש מלית ברירה, כי יפסיקו את הספקת הנשק, אז זה לא בטוח יהיה בשורה טובה לחטופים, כי אולי חמאס ירגיש שאין לו שום צורך לשחרר אותם במצב כזה.
אפשר ללכת לכל מיני פרשניות, אבל אנחנו אחרי שנה, 13 חודשים, שכן ישראל מקבלת נשק וכן משתמשת בו, וכן ממשיכה לנצח בכל מיני ציטוטים, וזה לא מביא את החטופים, זה רק רוצח אותם. כן. אז בוא נגיד שניסינו דבר אחד וזה לא הלך, הגיע הזמן לעבור לדבר השני. שיהיה ברור, אני תמכתי במלחמה הזאת עד ינואר. עד ינואר אני תמכתי במלחמה הזאת, היה צריך לרסק את החמאס, אבל מינואר, מתחילת הדשדוש, זה היה ברור שלא רק מלכתחילה נתניהו יצר את המלחמה הזאת בשביל לבצר את שלטונו, אלא הוא ממשיך לפמפם אותה בכוח רק כדי להמשיך לבצר את שלטונו. אין שום סיבה אחרת. כולם יודעים שכבר בשבוע הראשון היה אפשר להגיע לעסקה לפחות בחלק ההומניטרי, שרוב החטופים היו יכולים להשתחרר אז, אבל נתניהו לא מהר. רגע, צריך לנצל את המצב. זה קודם כל תקן פרוטוקולים, יש דברים יותר חשובים מאשר להציל את החטופים. יותר חשוב לבצר את שלטונו. עכשיו כל החקירות מתחילות לעלות למעלה. עכשיו הוא גם הולך להקים איזשהו עוד איזה גוף על מודיעיני, כפוף לממשלה, שיוכל בעצם לחסום את כל המידע שעובר החוצה, ככה שיוכל עוד פעם לבצר את שלטונו עוד יותר וקדימה לדיקטטורה. זה מה שנתניהו מתעסק בו, ולכן צריך לעצור את זה, אם לא מתוך כוח אז מתוך חולשה, אני מדבר מבחינה מדינת ישראל, אבל האויב מבפנים יותר מסוכן מהאויב מבחוץ, והאויב מבפנים זה הממשלה הזאת שעושה הכל, ראינו לאחרונה פיטורי שר ביטחון בזמן מלחמה בגלל קידום חוקי השתמטות וטפילות. אז מה עוד נשאר? מה עוד צריך להצביע על זה שהממשלה הזאת פועלת לערך מדינת ישראל לשם המשך שלטונה האינסופי?
יהודה כהן, אבא של נמרוד כהן, אמרת דברים קשים בוואלה, אתה אומר דברים קשים גם עכשיו.
ואתה עובר את הדבר הכי קשה.
לא, אתה אומר דברים מהבטן לגמרי, זה דברים שקשה לשמוע, אבל זאת האמת שלך, ויש גם הרבה אנשים שיסכימו איתך.
נכון.
ואף אחד לא ירצה להחליף איתך, וזה מה שאנשים צריכים לזכור.
אני לא, כן, הייתי מוכן להתחלף עם כל אחד, נכון.
תודה רבה יהודה.
תודה לכם.
אנחנו יוצאים למקבץ פרסומות, ואחר כך אנחנו נהיה עם היועץ הפוליטי משה קלוגהפט, שהוא גם...
זהו, אבל בכלל בהקשרים של תרבות ושל שיר חדש שהוא
הוציא. אז אנחנו נהיה גם איתו. כבר חוזרים.
גומרים הולכים עם חן ליברמן ודני סידס.
חן ליברמן, ענת גלובוס, מאיה קנולר, יוני כהן כאן איתנו, גומרים הולכים.
חזרנו לשעה שנייה, שבדרך כלל אנחנו מסיימים אותה עם איזשהו אייטם תרבותי ושיר.
הנה תרבות, יש לה
באסטרדם. ועכשיו אנחנו מתחילים, אוי פפוי, תשמע, זה באמת, אנחנו יושבים פה באולפן עם הטלוויזיה פתוחה ואנחנו רואים את הסרטונים. זה מזעזע, זה מפחיד, אנחנו מבינים שכבר שר החוץ החדש,
כבר טס לביקור מדיני דחוף באמסטרדם.
אבל ממשרד ראש הממשלה אמרו שהם לא מוצאים עכשיו טיסת חילוץ.
אני הבנתי שכן, שדיברו כבר עם הרבנים.
לא, אבל ביטלו.
אולי משה קלוגהפט יודע.
היא יוצאת משלחת חילוץ, אבל כן, משה קלוגהפט, שהוא בעצם המרואיין בתחום התרבות שלנו היום.
כן, תרבות.
בוקר טוב, חברים.
אנחנו לא...
איזה תרבות יש לנו, אה?
קודם כל, אם הטוב, כשאמרת בוקר טוב, תחשוב שוב על זה שאמרת טוב, ותחזור אלינו עם זה.
נראה לי אנחנו עם כל הבוקר טוב וחג שמח צריכים להחליט פעם אחת ולתמיד שכשאתה אומר בוקר טוב זה איחול כדי שזה מה שיהיה, זה לא תיאור מצב.
אתה יודע מה, בסדר,
אחרת אין יותר בוקר טוב ואין ערב טוב, אפשר לראות איזה מלטיקון בשנה הזאת.
האמת שלי גישה מעניינת. תגיד לי, כשאתה מסתכל על כל האירועים מסביב, אנחנו עכשיו אמרתי בחדשות דיברו על עוד חייל שנהרג, ואמרתי לכן, כי אנחנו אפילו לא מדברים על זה, זה בכלל משהו שאנחנו כבר כאילו לא, אנחנו לא מסוגלים להקל את כל מה שקורה, קמים בבוקר עם הזה מאמסטרדם, כאילו, הלו, איך הגעתם עכשיו, חכו רגע, תנו לנו שנייה, מתקפה בי, איך אתה מפרש את כל מה שעובר עלינו כישראלים, על היכולת שלנו בכלל להכיל את מה שעובר עלינו?
אני אגיד ככה, קודם כל, כמשל, ביום שלישי, כן, זה היום שלישי, אני הייתי בשידור בערוץ 12, חצות 12 בשעה 7, והחדשה המסירה, שהיא באמת מסירה בעיניי, הייתה פרשת גריסת המסמכים.
כן. תזכיר לי, תזכיר לי את האות הראשונה רגע, שאני לא אשכח. מה זה היה הסיפור הזה? כבר שכחנו, זה היה לפני יומיים.
זה הייתה הפרשה הראשונה, זה הפרשה שהיועץ שנעצר עם הבילד, ואז שהדליף את המסמכים. הפרשה השנייה שיצאה ממש בשלישי בערב, הייתה הפרשה של לכאורה נגרסו מסמכים בלשכת ראש הממשלה שקשורים לקבינט המלחמה, אני מקווה שאני מתאר את זה מדויק, וזה היה הפרשה שהיה ברור שהוא הולך ללוות אותנו אפילו יותר מהפרשייה הקודמת.
מאז פותר שר הביטחון.
כן, בעיניי היא נשמעה יותר חמורה, ואז בשמונה פותר שר הביטחון, ואז נכנסנו לתוצאות הבחירות המטורפות בארצות הברית, ואז אני כבר, היה לנו יום טילים פעמיים למרכז, תעזרו לי, הסיפור עכשיו שזה, עכשיו, אני אגיד לכם, אני חושב שאנחנו, קודם כל כשאתה בתוך אירוע, אתה באמת לא מבין, ואנחנו בתוך אירוע כבר שנה ויותר משנה, אנחנו פשוט לא מבינים, אנחנו יכולים לדבר על זה עכשיו, אבל אנחנו בתוך חוויה שהיא קודם כל בישול צפרדע אחד ארוך, כי כל אחד מהדברים שקורים, פעם הוא היה מחזיק
אותנו. נראה לי, הצפרדע המתה, די, די. מהלכה הצפרדע.
זהו, זה הקטע בבישול צפרדע, שזה מדהים שהיא לא מתה, ועדיין, אתם יודעים, רק פעמיים, לי פשוט כתושב המרכז, פעמיים ביום הזעקות, אני זוכר שפעם זה היה אירוע שהוא אירוע דרמטי שבו יש לו משמעויות לחודשים קדימה, את יודעים, יש...
מה, ההורים שלי בחיפה כבר חודשיים בערך, באזעקות, בחיפה אח שלי בשומרת, אשתו והילדים שלו, הם כל היום בממד, וזה פשוט, אחרי ששמונה חודשים הרגלנו את הצפון, את... הרגלנו את מטולה, את כולם פשוט להתנתק ונטשנו את המקומות האלה, עכשיו אנחנו פשוט מרגילים גם את אקו, את שומרת, את חיפה, את כל האזורים האלה. תל אביב עדיין חיים סבבה, אתמול הייתי באזור דיזינגוף בערב, הברים מלאים, זה לא אותו דבר, אבל אתה יודע, זה בדרך.
משה, לפני יומיים שאלתי מישהי, היא אמרה לי, היו טילים בחיפה, אמרת, חיפה והקריות, זה כאילו רגיל, כאילו, ביטלתי אותה, וממש כאילו, מה את
חדש? יש לי קרובי משפחה שהיה עם שבת בר מצווה בחיפה, והם צריכים לבטל אותה, את המלון, את הכל, כי זה חיפה זה מסוכן, זה בלתי נתפס. אבל אני אסיים רק את העניין של הבישול צפרדע, אני חושב כמסקנה לעצמנו, אנחנו צריכים להכיר בזה שאנחנו בתוך התבשלות, ויש שתי אופציות בינאריות, או שאנחנו מתרגלים להכל, או שאנחנו לא מתרגלים לכלום. כי אי אפשר, אני חושב שהמסקנה מהשנה הזאת, שאי אפשר להתרגל לחלק. אי אפשר להגיד, טוב, סדרות, טילים, זה חלק מהחיים. אי אפשר להגיד, טוב, חייל שנהרג, זה חלק מהחיים. אי אפשר להגיד שחטופים, זה חלק מהחיים. כלום לא חלק מהחיים.
אתה יודע מה השאלה, השאלה הכי חשובה בשאלת בישול הצפרדע, זה מי הבשלן?
אני חושב שאני יודע למה את חותרת, אני חושב. אני חושב שיש פה, ככה ובין השורות, אני חושב שיש פה הרבה טבחים, אבל בואו נגיד את האמת ונשים את זה על השולחן. יש כאן, כנראה, נגזר עלינו שלא משנה מי יהיה פה ראש ממשלה, ולא משנה מי יהיה פה שר ביטחון ורמטכ"ל, שכולם אשמים וכולם צריכים ללכת. התחילו ללכת בסדר הלא נכון, אבל זה לא משנה.
מה היה אמור להיות הסדר הנכון? לדעתך?
נורא רציתי לדעת איך הוא הולך לסיים את המשפט הזה. שנייה.
א', לדעתי כולם ביחד. אני אומר את זה מצד.
כולם בבשלנים?
בוודאי, בוודאי. אגב, אני לא בטוח שראש הממשלה הוא דווקא לא... בהקשר של השביעי לאוקטובר הוא לא גדול המשלנים, בהקשר של מה שקרה מהשמיני לאוקטובר זה הרבה יותר על אחריותו.
גם אם הוא לא גדול הבשלנים בשבעה באוקטובר, וזה נכון, יש לו חלק מהבישול. אף רק אם הוא שם
תפיל זה, זה משלומר. לכן אני אומר, אני אגיד את זה יותר פשוט. גם אם אלוהים היה ראש ממשלה בשביעי לאוקטובר, הוא היה צריך להתפטר, בסדר? זה פשוט לא משנה, וזאת אמירה ערכית בסיסית, כדי שהבא בתור לעולם לא ישן בלילה. פשוט לא ישן בלילה, מחשש שזה יקרה. לא ראש ממשלה, לא שר ביטחון, לא רמטכ"ל, לא ראש שב"כ. אני חושב שיש בעיה בסיסית, גם אם אתה אשם וגם אם אתה לא אשם, שהבאים בתור יגידו, יכול להיות טבח כזה, יכול להיות אירוע כזה, אבל הקודם שרד את זה. אז אפשר לשרוד, לא, אי אפשר לשרוד את זה.
השאלה אם יהיה...
זה אמירה שהיא ממש לא קשורה לעולמות הוועדות חקירה, ואת מי העירו ואת מי לא. יש דברים שכשזה קורה, אתה מניח את המפתחות נקודה, כי זה קרה. אפילו אם אתה לא אשם. זה קורה בחיים.
זה בעולם של מוסכמות חברתיות.
אבל רגע,
משה קלוגהפט, כשאתה אומר, הבא בתור אחרי נתניהו, אתה בטוח שיהיה הבא בתור? כי יש חשש... שנתניהו רוצה למשוך את זה, אתה יודע, עד סיבה טובה.
אני בטוח, אני אגיד לך משהו, מכיוון שבין השורות אני מכיר גם את התזה השנייה כמובן, שהאם, כשמדברים שנתניהו הצליח עכשיו לכאורה לדחות את הבחירות ל-2026, אז השאלה הבאה שעולה זה האם יהיו בחירות ב-2026, נכון? זה המשך המשפט. התשובה היא אולי יותר בעייתית מבחינת השואל. אין סיבה שזה בחירות ל-2026, כי מבחינת נתניהו הוא יפרוץ לבחירות כשהוא ירגיש שהוא הולך לנצח. מה אכפת לו?
כן, אני חושבת שיהיו בחירות, ואני חושבת שמאוד הגיוני שנתניהו ינצח בין, אחרי שראינו גם את הניצחון של טראמפ.
אני לא אומר שהוא ינצח, ואני לא מנסה עכשיו לצפות משהו בכלל מוקדם, אבל אני חושב, וגם היה תקדים שהוא הפסיד, כן, זה קרה על מעט, אבל זה קרה, אני חושב שהוא... הוא יתזמן את הבחירות, ומתי הוא מרגיש הוא הולך לנצח. אגב, זה גם יכול לקרות פתאום בעוד 3 חודשים מכל מיני סיבות. אחת מהן זה שנוח לו עם טראמפ, והוא ירגיש שהוא על הסוס. הוא בודק את זה.
אז אני רוצה לשאול...
רגע, שיר, הבאנו אותו לדבר על שיר.
רגע, השיר יהיה. אני רוצה לשאול אותך לגבי בן אדם אחד שלא נמצא בפוליטיקה, ולפי הסקרים, הוא זה שיכול... לנצח את הליכוד ואת נתניהו בבחירות, וזה נפתלי בנט. זאת אומרת, אתה מדבר כרגע על המערכת הפוליטית כרגע, נכון? אבל אתה רואה צפי שאם נניח אחד כמו נפתלי בנט בא ולוקח את סביבות האנשים הנכונים, עיין ערך סילמן ושיקלי, לומד מהטעויות, יכול להיות שהוא זה שאם הוא ייכנס, אתה תגיד, הפעם נתניהו יכול באמת להפסיד?
לא קודם, זה יכול להיות, חד משמעית זה יכול להיות. אני חייב להגיד לך גם, נראה לי, אפרופו הבחירות בארצות הברית, שזה אפשר לדבר על זה שער בשיחה נפרדת, אבל אני חושב שאנחנו יכולים ללמוד גם שכל פעם לנסות לצפות על בסיס מה שהיה ולגזור קדימה, זה לא תמיד עובד, כי זה שהוא מסיים הרבה מערכות בחירות האחרונות עם פחות ממה שהיו בסקרים, זה נכון, הוא גם יכול לסיים יותר ממה שהיו בסקרים, וזה לא אומר, הרדוקציה הזאת לא תמיד עובדת, וגם כי בן אדם לומד וגם כי השתנו פה כמה דברים. עכשיו, בלי קשר לבנט עצמו, יש פה עניין מאוד פשוט. הציבור הישראלי הוא זז ימינה, אבל הוא גם זז מנתניהו, הוא יותר ימני והוא פחות ביביסט. והמסקנה היא שמי שהוא נוטה לימין והוא לא ביבי, יש לו סיכוי לנצח. אז אתה יכול לקרוא לו בית, אתה יכול לקרוא לו ליברמן, יכול להיות שמחר יבוא מישהו אחר, אבל זה לחלוטין קיים. כי ההגדרה עצמית של הישראלים הלכה ימינה, אבל... האכזבה מנתניהו בהחלט...
אז אני רוצה עכשיו, כמו שכן אומרת, יש לך שיר שכתבת...
זהו, בין כל הדברים האלה, איך אתה מספיק, איפה... מה הרגע שבו אתה לוקח לעצמך זמן ביום, בין כל הפרשנויות האלה ואחרות באולפנים, לשבת ולכתוב...
בפאנל של חדשות 12.
לכתוב שירים. כלומר, אתה עושה את זה תוך כדי הפאנל? זה מה ש... אולי זה מה שהמצג על כותב שם בטלפון? הוא כותב שירים, גם אתה?
קודם, אני אעשה סדר. השיר הזה, שנקרא הקרב הבא, הוא שיר שאני עובד עם הלהקות הצבאיות כבר שנתיים. אני כותב שירים, זה השיר החמישים שכתבתי.
אופה.
פורסמו שירים שביצעו מירי מסיקה ונועה קירל ונינט ואמיר בניון וישי לוי ואחרים. והשיר הזה הוא שיר שפנו אליי מצבא הגנה לישראל, ולהקות צהל, לקראת שבוע הוקרה לחיילי צהל, יש מעל 10,000 פצועים, יש מתוכם 1,500 פצועים שנפצעו, הושפזו, והחלימו וחזרו לקרב, שזה באמת לא יאומן, תח סוגריים, תוך כדי שאחרים מסרבים להתגייס גם בפעם הראשונה, כי תורתם, אומנותם, עלק. ואנחנו יצרנו שיר עם ליבי רן והלהקות הצבאיות, והשיר נקרא כאמור הקרב הבא, קום לחן של אסף אברבוך, והשיר מדבר על, על זה שגם כשתיגמר המלחמה והיא תיגמר יום אחד, חייבים להאמין בזה, יש אנשים שימשיכו להילחם כל החיים שלהם, ואני חושב שאנחנו יודעים לתת כבוד לנופלים ולמשפחות שלהם, וקצת קצת מפספסים את הפצועים שהולכים להישאר עם זה גם בעוד 30 שנה, עם, עם מה שהם חוו ומה שהם יבדו.
אז בוא נעשה עכשיו הפסקה. אני אוהב את השיטה הזאת שחן לימדה אותי, לעצור את המרואיין, המוזיקאי, לשים את השיר ולדבר עליו אחר כך.
דני, רק אתה חושב שזה אירוע מיוחד. כל פעם שאנחנו מראיינים מישהו שכתב שיר, אז אני בעד לשמוע את השיר, ואז להמשיך לדבר איתו על השיר.
זה הגיוני,
זה סטארט-אפ שלכם.
הנה, אז נשמע את השיר וחוזרים אליך אחר כך. הקרב הבא, ליבי רן ולהקות הצבאיות, מילים של משה קלוגהף. בבקשה.
הקרב הבא אני יצאתי בלי נעליים, מטען גדול תקתק אצלי בלב. לקרב הבא שלי הלכתי בלי הסוואה על הפנים, תקווה היא לפעמים כמו פלסטר לכאב. הקרב הבא התחיל כשהתעוררתי לבד במיטה, כל החברים עמדו ליד. לקרב הבא אני רצתי ואף מסוק לא הגיע, החבל החילוץ טיפסתי לבד. אנחנו לא מפחדים ללטף את צעים, צלקות על הגוף, דרכות על הלב, שתנו כאב, תפרח תקווה. וחזרנו לחיים, חיים כי יש לנו סיבה, הולכים לנצח. הקרב הבא ממשיך עם מחסנית של זיכרונות, לראות ממנה בימים קשים.
דווקא כשהכי פחדתי הייתי החלש הכי חזק,
זה לכתוב בדם, אנחנו דור של גיבורים. אנחנו לא
Sanu la khay
עוטף את הפצעים, צלקות על הגוף, דרגות על הלב, שתלנו כאב, תפרח תקווה. וחזרנו לחיים, חיים כי יש לנו סיבה, הולכים לנצח, הולכים לנצח.
משה קלוגהפט, צריך לצפות גם בקליפ.
כן,
הקליפ
ממש.
הוא קורע את הבטן עם, עם, עם המוגבלים והנכים.
בקליפ השתתפו באמת חיילים וחיילות שנפטרו במלחמה, ובעצם חלק מהמטרה, גם בכלל ששבוע הוקרה לחיילים, ובטח של השיר הזה שהוא בדרך כלל שורד להרבה זמן קדימה, זה שהם ירגישו שהם מכירים בקורבן שלהם ונמצאים איתם, כי תמיד זה נורא סקסי בהתחלה, אבל אנחנו ממשיכים בחיים והם פשוט איבדו רגל או כל דבר אחר ולא, או נפשית, והם לא, הם לא החלימו כבר אף פעם, הם לא יחזרו להיות אותו דבר, וראוי שנוקיר את זה.
נכון, עוטפים אותם באמת בהתחלה, אבל הרבה פעמים אחרי זה ממשיכים הלאה.
ויגיד למאזינים, אכתוב הקרב הבא, ליבירן, למשל בגוגל, וזה יספיק כדי להגיע
לשם. כן, חשוב לראות גם את הקליפ. שאלה אחרונה, אני מסתכלת על המילים, ואתה יודע, עשית את זה בשיתוף פעולה עם הלהקות הצבאיות. כלומר, זה שיר שגם נתמך על ידי צהל ומאומץ על ידי צהל, וזה יפה לראות שלא הייתה להם גם בעיה עם זה שבסופו של דבר במילים יש הכרה בכך שלא הגיע מסוק.
טיפסתי על חבל החילוץ לבד.
כלומר, יש שם גם ביקורת עצמית על צהל, בתוך שיר של צהל, וזה, אני תוהה אם היה איזשהו קונפליקט בכלל סביב הדבר הזה, או שזה יתקבל בברכה.
בואי אני אספר לך סוד. קודם כל, מעולם לא צנזרו אותי כשכתבתי, ויש כמה, בעצם כתבתי כבר ארבעה שירים על הלהקות הצבאיות. היה פעם אחת שצנזרו אותי, שזה לא צנזרו, ביקשו ממני לשנות. מיד אחרי המלחמה נכתב שיר שאגם בוחבוט ביצע והלהקות, שנקרא בית להילחם, והיה שם את המילים חרבות ברזל. אז הם אמרו לי, תחליף, כי לא נראה לנו שנשאר עם השם הזה. אז אני חושב שיש משהו באמת יפה, שלא כותבים משהו של... הצבא לא מחפש שירי, אולי קצת כמו פעם, של תמימות, כן, של תמימות, כי מבינים שזה יכול קצת לא אמין, בטח בתקופה של היום, כבר אי אפשר לשדר לציבור משהו והם ייקחו אותו כמו שהוא, ודווקא כשמרגישים שאנחנו יותר פתוחים איתם ואומרים את האמת, שיש קשיים ויש גם ביקורת על עצמנו כמדינה, וגם להגיד את האמת, ביקורת על הצבא מאז השבעה לאוקטובר, עדיף להגיד את זה, ואז דווקא יותר מקשיבים מאשר לא להגיד, ואז זה מאבד אמינות. אנחנו דור אחר, מה שנקרא.
אוקיי.
משה קלוגהפט, יועץ אסטרטגי, והיית צריך להזכיר.
ופזמונאי,
יועץ גם של נתניהו, גם של נפתלי בנט. יוצר ופזמונאי. מה אתה מעדיף מהפעם הבאה, יוצר ופזמונאי, ואז יועץ תקשורתי, או מה קודם?
אני אומר תמיד ש... אני לא משורר מספיק טוב, אז אני מחלטר בייעוץ אסטרטגי. אני אשתפר.
משה, תודה רבה לך.
תודה רבה.
ביי.
מקבץ פרסומות וכבר חוזרים.
102 רדיו תל אביב.
אנחנו כאן גומרים הולכים עם ענת גלובוס ומאיה קנולר ויוסי יוני כהן, והקו תפוס אצל חבר הכנסת אליהו רביבו.
אז אנחנו עוד מעט נהיה עם חבר הכנסת אליהו רביבו, בינתיים נעדכן.
62 חשודים משטרת רולנד עצרה הלילה, אוהדי מכבי תל אביב, ואני שוב...
אבל גם משטרת אמסטרדם אומרת שהם בוחנים חשד לאירוע בני ערובה. שזו כותרת מאוד מאוד מבהילה, אבל כרגע זה רק דיווח שמשטרת אמסטרדם, והם רק בוחנים חשד.
ושוב נגיד, לפחות לפי מה שאני זוכר אתמול בטוויטר, כבר שעות לפני המשחק, כבר אנשים ניסו להזהיר ואמרו שהולך להיות בלגן וצריך לבחון מה קורה אחרי המשחק של מכבי.
למה? מה היו הסימנים?
ראו שם אנשים, האוהדים שהיו מקודם, ראו התקהלויות, התאספויות, קראו כל מיני דברים כנראה. לא משנה, לא הייתה שם משטרה, משטרת הולנד כנראה הגיעה, לא כנראה, בוודאות הגיעה באיחור.
המשטרה אומרת שהיא כן נערכה, כנראה שהיא פשוט לא נערכה.
בסדר, גם אני נערכתי, מה זה עזר?
עכשיו אמרת לי בבוקר שיהיו עוד משחקים?
יש עוד משחקים, זה ליגה. צריכים להיות עוד משחקים למכבי תל אביב. המשחק הקודם שוחק בבודפשט, בהונגריה. המשחק שלפניו לדעתי גם...
אבל אין עוד משחקים באמסטרדם, זה על זה אני
מדבר. לא משנה, יהיו משחקים באירופה. מה, אמסטרדם היא העיר היחידה עם מוסלמים שמתאהבים ישראלים ויהודים? זה משחקים באירופה. זה, להתאחדות האירופאית כרגע של הליגה הזאת יש בעיה מאוד מאוד גדולה. גם ככה הייתה לה בעיה, כי הם החליטו שישראל תשחק, שמכבי תשחק בהולנד, ולא למשל ב... רצו שישחק בטורקיה בכלל, היה משחק מול טורקיה. רצו שישחק בטורקיה. זה כמובן לא יקרה. עכשיו השאלה מה יעשו במשחקים הבאים, כי זאת בעיה מאוד מאוד, מאוד מאוד גדולה שלא מסתיימת ולא תסתיים, כאמור, כי יש עוד משחקים. דרך אגב, יש גם משחקי כדורסל באירופה, יש לנו קבוצות שמשחקות באירופה, מה הולך לקרות הלאה? אני מניח שהמשטרות באירופה אחרי האירוע של אתמול, שעדיין, לפי מה שאני מבין, אירוע מתגלגל. שתי טיסות חילוץ אני קורא כאן בדרכן לאמסטרדם, הטיסה הראשונה צפויה נלחות שם ב2:30, ומשרד החוץ מעדכן ש4 ישראלים מנותקי קשר ולפחות 12 פצועים בבתי חולים. אני מניח שהמשטרות באירופה מבינות את האירוע ומתכוננות לאירועים הספורטיביים הבאים, כי האלטרנטיב הזה להגיד לנו הישראלים, אתם לא משחקים עכשיו בחול, תשארו בישראל, לא יודע מה, ניצחון, הפסד טכני, אני לא יודע איך יעשו את זה, אבל יש בעיה כרגע לישראלים, קבוצות ישראליות באירופה, ואני מניח שלא רק לקבוצות, גם לאנשי תרבות ישראלים באירופה, לכל מי שקשור, כל מי שהוא יהודי והוא ישראלי, כרגע בבעיה. כמובן שזה מגיע לקבוצות, לא ישראלי
זה קודם. זהו, חוץ ממיכל שדיברה איתנו לא, בשעה הקודמת, וגם כבר עשור באמסטרדם ואין לה שום בעיה, אני חושבת שזה עניין באמת של יותר, אבל זה דבר רע לכשעצמו להבין שאי אפשר ללכת עם סממנים
כן?
ישראלים, ואנחנו לא מדברים על סממנים יהודים בכלל, אנחנו לא מדברים על כיפות, אנחנו מדברים על סממנים ישראלים, כמו למשל צעיפים עכשיו של...
הייתה שם התארגנות, הייתה שם התארגנות, הרי הם ידעו שיש משחק, זה פורסם בכל מקום.
אוקיי.
חבר הכנסת אליהו רביבו, שלום לך.
שלום, צהריים טובים לכן, דני, ולמאזינים.
תודה רבה לך. טוב, אנחנו, יש לנו המון דברים לדבר עליהם, ובטוח שיש לך גם דברים חשובים להגיד בעניין מה שקורה באמסטרדם, אבל אנחנו לא יכולים לתת לאירועים אחרים דרמטיים מאוד שקרו השבוע, פשוט לסגת לשוליים של סדר היום. לגבי פיתורי גלנט ביום שלישי, תקן אותי אם אני טועה, אבל אתה כתבת בטוויטר בתגובה לפיתורים, ככה מתחילה משילות.
נכון.
תסביר.
לגישתי במנותק לגמרי מזכויותיו הרבות של יואב לאורך השנים והיכולות שלו, יואב לא משנה איזה שר, הוא עדיין שר, שמוזמן על ידי ראש הממשלה להגיע לשולחן הממשלה, וזה מתוך הכרה בסיסית והערכה עם פוטנציאל לשיתוף פעולה. כשזה לא קורה ולא מתקיים, וחשוב לדייק בעובדות ולא להוות אותן, כמעט 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 מרגע השבעת הממשלה יש חוסר אמון בין שני האנשים האלה, חוסר הערכה, שיתוף פעולה לוקה בחסר במגוון מאוד מאוד רחב של נושאים, וכשזוג לא מסתדר נפגשים ביחד לבחון פנינו לאן.
נכון, עכשיו כשזוג לא מסתדר והולך רגע, אבל אני חייבת להכניס עוד... לא, שנייה, חבר הכנסת רביבו, אני פשוט רוצה להוסיף משהו למשפט שאמרת. כשזוג לא מסתדר, נעתיק את זה רגע לזוג נשוי, צריך לבחון אם זה בגלל שאולי הגבר בגד באישה, או האישה בגדה בגבר, כלומר, הסיבה שבגללה לא מסתדרים היא נורא רלוונטית, ואם אתה מסתכל על היחסים בין גלנט לנתניהו, הסיבה שהם לא הסתדרו בתחילת כינון הממשלה, זה המהפכה המשפטית, שהחלישה את הצבא ואת צבא מילואים, ואחרי זה יש את כל מה שקרה אחרי 7 באוקטובר, ועכשיו זה עומד על אי החזרת החטופים, התנגדות לוועדת חקירה ממלכתית וחוק השתמטות. אז זו הסיבה שהם לא מסתדרים. מכאן אתה יכול להמשיך.
אוקיי, אז נעשה טיפה סדר. בסוף בסוף בסוף, עם האנלוגיה שגם אני נהנה להשתמש בה של זוגיות, בסוף 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 יש עליונות מסוימת בין הצד המזמין לצד המוזמן השותפות הזאת. ואם לא מסתדרים שני צדדים, אז הצד המזמין לא הוא זה שילך אלא הצד המוזמן. אני גרסתי כך מזמן, דיברתי על כך בעדינות, ששני הצדדים חייבים לשבת ביחד ולהחליט לאט מתקדמים, כי ככה אי אפשר. אי אפשר לטובת המדינה, לטובת החברה ולטובת הביטחון.
אתה צודק, חבר הכנסת רביבו, שיש צד אחד שהוא מעל הצד השני, כי ראש הממשלה הוא הראש.
אבל הציבור הוא אמור להיות מעל הכל. החטופים אמורים להיות מעל הכל. ועדת חקירה, חקר האמת, וחוק ההשתמטות וגיוס ושוויון בנטל, זה אמור להיות מעל ראש הממשלה. הציבור אמור להיות מעל ראש הממשלה. אז איך אתה יכול לדבר על משילות בהחלטה לפטר את גלנט, כשאנחנו יודעים שאלה הסוגיות שבגללנו פוטר?
טוב, אז ככה. אני, כפי שאמרתי קודם, כעובדה, לא כתחושה או כשמוע, כעובדה, יש חוסר הערכה משווע בין שני הצדדים, חוסר אמון ושיתוף פעולה לוקה בחסר.
גם להרבה מילואימניקים יש חוסר אמון בממשלה הזאת, והם עדיין משרתים. להרבה אמהות ששולחות את הילדים שלהם למות יש חוסר אמון, והם עדיין שולחות אותם. אי אפשר לעשות בגלל חוסר אמון, לחשוב שאפשר לעשות הכל.
ועדיין הדירקטיבה להחליט מי יהיה בממשלה ומי לא, שמורה באופן בלעדי לראש הממשלה, אפילו היועצת המשפטית לממשלה ובג"ץ חייבה על כך את דעתו, אפילו הם.
יפה, אז אני שואל
לא
אותך...
לא אמרנו שזה לא
אז
חוקי.
אז אני שואל אותך בהקשר הזה, חבר הכנסת אליהו רביבו, זה ברור שהוא הבוס. הוא הבוס של שר הביטחון, שהוא הבוס של הרמטכ"ל, שהוא הבוס של צה"ל. האם ראש הממשלה הוא אחראי גם לשבעה באוקטובר, האחראי הראשי? זה מה שאני שואל אותך.
חד משמעית, שהוא בבוא העת יהיה חייב לתת תשובות לשאלות קשות.
אני שואל אותך שאלה אחרת, האם
אני מסביר.
לא, האם הוא לדעתך האחראי הראשי בתוקף תפקידו ודברים שהוא אמר בעבר למה שקרה בשבעה באוקטובר?
כן, מה הקשר?
לא, זה קשור, כי יש הרבה אנשים מצד הליכוד.
לא, מה הקשר? אבל אני, תקשיב, אני מתומכי נתניהו משחר בחרותי.
אז למה הוא לא אמר אני אחראי?
אני לא הדובר שלו. בבית הוא לקח אחריות והוא הבהיר שבבוא העת הוא ייתן תשובות לשאלות באופן ברור ונוקב. אני מזכיר לכם, או שאולי אתם לא יודעים, שאם אני לא מהראשון, אני בוודאי מהראשונים, שבסמוך לטבח הנוראי, הגעתי לאולפן טלוויזיה, וחרף היותי, בסך הכל חבר כנסת, לא חבר קבינט ולא חבר ממשלה, לקחתי אחריות כי אני נבחר ציבור, וזה קרה במשמרת שבה אני מכהן כחבר כנסת, ואמרתי מה אני חושב ומה אני מצפה מכלל מקבלי ההחלטות. אגב, בתוכן, גם יואב גלן, שר הביטחון, המפוטר, גם חייב לענות על שאלות נוקבות, כמו הרמטכ"ל, כמו ראש השבק, כמו כלל ראשי המערכת הביטחונית והממשלתית.
חבר הכנסת רביבו, ברשותך, אני רוצה לחזור לסוגיות. אני רוצה לחזור לסוגיות, ושוב, לא לשכוח אותן. גיוס חרדים, החזרת החטופים, ועדת חקירה. אלה שלושה דברים ששר הביטחון היוצא גלנט באדם, ואלה הסיבות שבגללן
הוא פותר. לא, 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 את אומרת דבר לא נכון. לא, את אומרת דבר שהוא לא יותר מאשר אחרים, ונעמיד את זה במבחן. עכשיו, אומר לך את זה...
סליחה, רגע, רגע. לפני שאתה מאמין את זה ממבחן, כרגע החטופים לא חוזרים, למרות שגם גלנט וגם הרצי הלוי הרמטכ"ל אומרים שאפשר כבר לסיים את המלחמה. אי אפשר להבין, להעמיד את זה במבחן ולהגיד שכמו בבוא היום נתניהו ייתן תשובות. אין בבוא היום ללירי אלבג. אין לה בבוא היום.
טוב, כן, כך. החלטת ממשלה שגיבה אותה גם שר הביטחון היוצא, היא כזאת שיש כמה מטרות, ואחת היא לנצח, להכניע ולהכריע, ואחת היא שקולה, ואפילו לפניה, בוודאי, ישחרור כל בני הערובה. בואו לא נשכתף את ההיסטוריה ואת החלטות הממשלה, שיואב הוא חלק מהן. שנייה. שיבוא יואב גלנט, ויועיל לבוא הרמטכ"ל, ויספרו איך ניתן באופן פרקטי היה להשיב את בני הערובה, והם לא הושבו.
הם אומרים את זה שעכשיו אפשר, הם אומרים שעכשיו אפשר וזה לא קורה.
אז הנה, אז תקשיבי, אם אפשר וזה לא קורה, למה הוא לא התפטר קודם?
עכשיו הגענו לרגע, והנה
הוא
רוצה להשפיע מבפנים.
הוא לא התפטר, הוא פוטר.
בדיוק ביום שהוא פוטר אפשר, אין בעיה.
לא, כי הוא נפגש עם משפחות החטופים, נפגש עם משפחות החטופים אחרי שהוא פוטר, ואז הוא גם הרשה לעצמו בגלל שהוא כבר לא בתפקיד, להגיד את האמת.
תקשיב, אני רוצה לומר לך משהו. אנחנו נבחרי ציבור. מצופה מאיתנו, והאינטגריטי האישי מחייב אותנו אפילו, שבמקום שבו אנחנו נמצאים ואנחנו אמורים להשפיע ואנחנו לא מצליחים להשמיע את קולנו ואנחנו יודעים שנעשה עוול, נקום ונגיד את זה גם במחיר שאנחנו מתפטרים והולכים.
מה? איזה מין מניפולציה אתה מנסה עכשיו לעשות? אני חייבת רגע להבין. חבר הכנסת רביבו, מה אתה מנסה לעשות? שר הביטחון, לא, מה זה, אבל באמת, שר הביטחון היוצא אמר... שר הביטחון היוצא אמר למשפחות החטופים, אין לנו מה לעשות יותר בעזה, זה לא הוגן גם כלפי החיילים שלנו, לא רק לחטופים. וכל מי שבקי בפרטי המסע ומתן יודע שכרגע כל מה שאפשר לעשות בשביל להחזיר את החטופים זה לסיים את המלחמה. מוטטנו את חמאס, את צבאית.
שקר, זריעת חול בעיני הציבור ועוד יותר בעיני משפחות החטופים.
זה שתצעק לא יהפוך את זה לנכון.
לא, לא, בואי, חן, חן.
זה שתצעק לא יהפוך את זה לנכון.
בואי, אני אומר את זה שלא בצעקות, בסדר? אני אומר את זה, בואו נעשה סדר. הבל הבלים, שקר, זריעת חול בעיני הציבור, הגיע הזמן שתפסיקו לעשות את זה, בעיקר למשפחות החטופים. למישהו ישב האמינה, ולו הקטנה ביותר בעולם, שיציאת צהל היום מעזה משחררת את בני הערובה? למישהו באמת יש הערכה כזאת? את אמרת הרגע שכל מנהלי המסע ומתן וכל דרגי המקצוע אומרים את זה, תביא לי אחד שאומר את זה.
אתה מבין, אתה מבין שהם נמצאים בעמדות רגישות?
אני שואל אם את מבינה.
לא, אני כן.
אני שואל אם את מבינה, כן.
חבר הכנסת רביבו, הדרישה של חמאס... אני כן מבינה.
מניפולציות, את אומרת לי מניפולציות.
חבר הכנסת רביבו, בסוף, אתה יודע, אתה תצעק עלה, אני אצעק עליך, בסוף, בסוף, בסוף יש את לירי אלבג, בסוף יש את לירי אלבג במנהרות, יש את נמרוד כהן, יש את נעמה לוי, בסוף אנחנו יכולים להטיח זה בזה, אבל ובסוף אני אומרת לך שהאמת היא שסיום המלחמה תמורת החזרת החטופים, זה מה שעומד על השולחן, וזה מה שגם גלנט וגם אנשים מספרים ומסבירים למשפחות, אבל יש חוסר רצון של ממשלת ישראל. זו האמת. והקואליציה שאתה חלק ממנה ויתרה על החטופים.
בואי, תקשיבי, הלוואי והייתי יכול לומר, זו אמת לשעתה, זו אפילו לא אמת לדקתה. את אומרת דברי הבל ושקר, זו אפילו לא טעות, זאת הטעיה מכוונת. הנה אני אומר לך, אני אומר לך את זה כמי שבאופן היסטורי מבטא עמדות נגד הממשלה, וגם כשהן לא מתיישבות עם הנרטיב, לא של הליכוד ולא של הקואליציה, ואפילו לא של ראש הממשלה לא מעט פעמים. אף אחד, אני לא צריך להוכיח את העצמאות שלי, שאני מבטא אותה בעמדות מאוד מאוד נחרצות. ויחד עם זאת אני אומר לך, שום מילה, הגיג ממה שאמרת, לא רק שהוא טעות, היא הטעיה מכוונת, היא זריעת חול בעיני הציבור.
אנחנו נחזור, אתה יודע מה?
בוא נעזוב אתכם.
חבר, לא, לא, חבר הכנסת רביבו, אנחנו נחזור לנושא הזה.
אני רוצה לענות לך רגע מה שאמר... סליחה, בוא נעזוב את חן ליברמן כרגע, אני רוצה לענות לך.
לא, לא, הכל בסדר.
אני רוצה לענות לך מה שאמר השר גלנט אתמול החטופים. הוא אומר, בתחילת המלחמה הדרישות של חמאס היו בשמיים, היום הדרישות קשורות לכמויות ולמינונים, אפשר לפתור את זה. בתחילת חודש יולי חמאס הסכים לעסקה שתחזיר את החטופים בשני שלבים. מאותו הרגע אמרתי שבשלו התנאים. זאת אומרת, הוא מסביר. גלנט מסביר, זה לא חן ליברמן מסביר, גלנט מסביר, וזה לא כל ההסבר שהוא נתן. מה אתה עונה? הנה, הוא אומר לך.
רוצה להגיד לו הבל הבלים?
אוקיי, אז אני אשאל אתכם שאלה קודם כל. אתם, אני מניח שהתחקירנים שלכם עשו לפחות עבודה בסיסית לגבי עמדותיי לעניין שחרור החטופים?
אבל מה קשור? אנחנו מדברים איתך על מה שגלנט אמר. מה זה משנה עכשיו מה יהיה העמדות שלך לפני? אני מדברת איתך על מה שגלנט אמר.
מה שיואב אמר.
טוב, אנחנו חייבים לסיים.
כן, משנה.
לא, לא, תסיים ונסגור את זה.
טוב, אני הייתי אמור להתראיין על עוד נושאים.
יש כל כך הרבה, אליהו, יש כל כך הרבה.
סליחה, אבל נכנסנו לעניינים של עובדות והיינו חייבים לדייק אותם, כן.
הבנתי, אז אני מקווה מאוד מאוד שדייקתי אותם, ואני אומר לסיכום, שלגישתי, מדינת ישראל, בנסיבות העניין, שבהן נשבו כל בני הערובה, והשמירה וטיפוח על הקונספציה ההרסנית, לא רק צריכה אלא חייבת לשלם מחיר ומחיר כואב וכבד כדי להשיב את כולם, אבל בתנאי אחד, במקשה אחת, בלי גמגום, בלי רפיסות ובלי יצירת עוד עשרות רבות רון הרדים, כי אנחנו לא נוכל לשאת את זה כאומה. כל עסקה חלקית וכל אמון ולו הקטן ביותר בחמאס דאש הוא הבל אבלים ושווה פחות מקליפת השום, ומצפה אני נכון. מיון שיש לי כלפיו הערכה רבה, רבה, ברמה האישית גם, ואנחנו מיודדים, שכל מה שהוא לא אמר קודם שהוא פוטר, שינצור פיו ולשונו, לשמור על כבודו.
אוקיי, בסדר. תודה רבה חבר הכנסת רביבו. נבהיר למאזינים שהדיבור הוא לא על עסקה חלקית תמורת חלק מהחטופים, אלא פשוט סיום המלחמה תמורת כל החטופים.
אחרי הפרסומות,
פרסומות, ישראל זיבי איתנו.
102 רדיו תל אביב.
11:46 רדיו תל אביב. נגיד כמה עכשיו ונגיד את זה בסיום השידור. אחרי החדשות, התוכנית הטיול הבא של גורי אלפי ורענן בן בסט, הם מבקשים להודיע שהתוכנית הוקליטה לפני אירועי הלילה באמסטרדם. זה חשוב להגיד, זה נגיד זה גם לפני שנסיים. האירועים האלה באמת חמישה מנותקי קשר כבר, לפי מה שאני קורא.
וואי וואי.
הדיווח ש... ראיתי גם את הדיווח שאת אמרת לגבי כשבודקים אירוע של חטופים. גם זה כבר אני רואה מפורסם הדבר הזה, זאת אומרת...
שמשטרת אמסטרדם אומרת
שהיא בודקת את זה. משטרת אמסטרדם זה כבר יותר רציני מכמה ידיעות בטוויטר או בטלגרם. צהל אוסר על חיילים לטוס להולנד. נכון, הגיוני.
מה?
שצהל אוסר על חיילים לטוס להולנד. כן. כי יכול להיות שהם עצמם.
יהיו יעד. טוב.
הנה.
אלוף במילואים ישראל זיו. שלום, מה שלומך?
אין רגע דל, אה?
אין רגע דל. אתה חושב ש... רגע, נדבר באמת מתוך ניסיונך, אתה חושב שעכשיו טיסות חילוץ, ניכר שזה דבר שהוא כן הכרחי, כשמסתכלים על ההתנהלות של משטרת אמסטרדם? או שלא?
אי אפשר להתעלם מזה שיש שם איזשהו אובדן שליטה, כאילו, זה לא אירוע קטן, זה אירוע מתפתח, והם כאילו לא בכיוון, הם איבדו שליטה לרחובות. ודווקא באירוע שהם אמורים מראש לדעת את הבעיה, לרכז את המעט, זה כאילו, בעניין הזה הכתובת על הקיר הייתה ברורה וידועה מראש, וזה באמת מאכזב מאוד, כי אתה מצפה ממדינה כזאת, שהיא מדינה מתקדמת ונאורה, ועם משטרה רצינית, כאילו קריסה של מערכת שם. כן. מצד שני, אני חושב שצריך להתייחס מספיק ברצינות לזה שהם החזירו שליטה, ולעזור להם באמת לראות שהם מחזירים את השליטה ברחובות, וכמובן על הישראלים. רק פה אנחנו כבר מתייחסים לזה כאילו אנטבה, עוד מעט שולחים לשם צבא להשתלט על הרחובות שם, אז זה נראה לי קצת... גובל בהיסטריה.
כן, כשצריך כל הזמן לזכור שיש לנו ישראלים אחרים במנהרות, בעזה, שאותם הכי דחוף להחזיר, והייתה לנו שיחה מאוד סוערת עכשיו עם חבר הכנסת אליהו רביבו, כי דיברנו על פיתורי גלנט, והזכרנו את מה שגלנט אמר, פורסם אתמול אצל מיכל פעילן בחדשות 12, שגלנט אומר למשפחות החטופים שאין מה לעשות יותר בעזה, ושכן אפשר לחתור לעסקה שתביא להחזרת החטופים, ואני אומרת כבר שבועות שבסופו של דבר, אם נסיים את המלחמה, נוכל להחזיר את כל החטופים, זה מה שעומד על הפרק. חמאס כן רוצה עסקה, לא את העסקה שאנחנו רוצים, אבל כן יש אפשרות. ואליהו רביבו התחיל לצעוק עליי שזה הבל הבלים, שאני אומרת שטויות, שזה לא נכון, שזה ממש ממש שקר אחד מוחלט. אני אשמח אם אתה תוכל לעשות לנו קצת סדר.
יש שתי אפשרויות שעומדות בפני ישראל. האחת היא ללכת לעסקה עם החמאס תוך נכונות לוויתורים שעל פי כל ההמלצות המקצועיות של, של מערכת הביטחון, אין עם זה שום בעיה, ולא רק שאין עם זה שום בעיה, אלא שבוודאי אם תתעורר בעיה ביטחונית כלשהי, אפילו הקטנה ביותר, צריך להיכנס פנימה. זאת אומרת, מדובר פה בעיקר בעניין של פוליטיקה ואגו, למול האפשרות להחזיר חטופים. זה אפשרות אחת. האפשרות השנייה, אפשרות שוויתרו עליה כבר מעל חצי שנה, זה לקבל החלטה מדינית אמיצה. זאת אומרת, יש עדיין על הפרק, ואני לא יודע לכמה זמן זה עוד יישאר שם, אפשרות להחליף את שלטון החמאס, גם בכוחות משטרה וגם בהחלפת שלטון, בשלטון בירוקרטי. לא אפילו מדובר פה בעניין הזה על הפרשות הפלסטינית. והדבר הזה, המשמעות שלו, היא פעם אחת באמת גם לסגור את המלחמה, כי אז זה ביצה, זה ביצה נוראית. ככל שנאבד את המנופים, ניתקע שם לשנים. זה מחיר שאני מזכיר מה היה בחודש שעבר, כמה הרוגים היו לנו, כולל שם.
אולי אחרי המחירים המטורפים שאנחנו משלמים עד השבעה באוקטובר, מקודם הזכרתי לכן, הודיעו הבוקר על עוד חייל הרוג, ואנחנו כאילו, אולי אחרי כל זה, בגלל שהפכנו לאדישים, אולי גם נקבל את המאות הרוגים שאולי היו לנו.
אני לא יודע אם אנחנו אדישים, אני חושב ש...
לא אדישים, סליחה, מילה קשה. קהים בקוף כמובן.
אני לא חושב שזה המצב, אני חושב שהמצב הוא יותר חמור, סליחה שאני... יש פה פוליטיזציה של המציאות, ולמי זה עולה יותר, ואם זה משלם לאלה שהם פחות באלקטורט שלך, אז זה בסדר, אז זה עובר. וחוסרונים מצד אלה שכרגע כנראה לא מיוצגים מספיק חזק, אנחנו רואים את הבעיה הזאת עכשיו, איך אומרים, בלב השערה בנושא הזה של הגיוס. שהציונות הדתית משלמת פה מחיר יקר מאוד, באמת, הם בראש הלחימה הזה, הם משלמים פה מחירים יקרים מאוד, ועל הראש שלהם אותה ממשלה, אגב, זה קשור גם לנציג שלהם שם, כי חלק מהעניין של הלחימה זה ההחלטות שהם לא מקבלים, או הניסיון שלו לעשות את ההחלטות להמשך הלחימה, אבל מצד שני לא מוכנים ללכת כנגד המגזר החרדי ולגייס אותם.
אז יכול להיות
הזה שילם גלן.
יכול להיות שהחיילים מהציונות הדתית, את מה שאמרת הראשון להמשך הלחימה, מוכנים ללכת מאחורי סמוטריץ' ובן גביר עד הסוף. השאלה, מבחינת, אם שמים את זה על המוזניים, אז מצד אחד יש את זה, מצד שני יש באמת את ההשתמטות. השאלה מה גובר על מה, וכנראה כרגע שהציונות הדתית זורמת עם ההשתמטות, זאת אומרת, צועקים וצועקים, אבל יתמכו כדי לא לפרק את הממשלה, ויכול להיות שהמצביעים שלהם למטה, לפחות לפי הסקרים, רוצים משהו אחר.
מה? אתה יודע מה? אני, זה מגיע
לרמות
כאלה שאני לא כל דבר שלפיו אנחנו ידענו לשפוט את המציאות, שקר או אמת, עקרונות מסוימים, אתוס, איפה חשבנו אי פעם שמדינת ישראל תפקיר אנשים, בעבור לא משנה מה בכלל. והכל
וגם לא תודה בזה, כי זה העניין.
הכל הולך לנקודה אחת הכי נמוכה, זה בסוף זה תועלות אישיות. זה הכל תועלות אישיות, ובצד השני של זה משיחיות. עכשיו, איפה אתה מוצא את עצמך בכלל ביכולת שלך לחשוב או להבין מי נגד מי? זה הבעיה הכי קשה שלנו, שקמים בבוקר, ולא יודעים אפילו מה לחשוב.
נכון, כי הנה, זה בדיוק העניין. מצד אחד יש לנו את גלנט, שאומר בצורה הכי ברורה, אומר שאפשר להחזיר את החטופים ולסיים את המלחמה כבר, הוא אומר את זה. ואז בא אליהו רביב, הוא חבר הכנסת, וצועק ואומר, אז שיועיל בטובו גלנט להגיד את זה כשהוא עוד בתפקיד. כלומר, הבנת, עכשיו בגלל שגלנט אמר את זה...
הוא אמר את זה גם בתפקיד, רביבו, זה לא משנה.
והרמטכ"ל אמר את זה, הרמטכ"ל אומר שאפשר לסיים את המלחמה ולחתור לאסתר. כולם אומרים את זה, והם אומרים לי שהם לא אומרים את זה. אתה כבר לא יודע מה נכון ומה לא, כי הממשלה, הרי ראש הממשלה לא יבוא ויגיד, אני החלטתי לוותר על החטופים, לא תהיה לנו אמירה כזאת, אף אחד לא יודע בזה. הם ימריחו אותנו ויגידו לנו שבכלל אי אפשר היה להחזיר את החטופים, ושאנחנו לא יודעים על מה אנחנו מדברים, ושאין שום אופציה להסדר, זה מה שהם יעשו, ויהיו מי שיאמינו גם.
כי יש פה ראש ממשלה על תנאי, כל פעם שיש איזה שהם הצלחות ורווח אישי, הוא שם, וכל פעם שיש משהו שהוא בעיה, הוא איננו, הוא לא עומד ומסביר לנו איפה אנחנו, מה הוא רוצה לעשות. הוא לא עשה את זה באורך המלחמה, והוא גם לא עושה את זה כעת. כמעט כל אחד מדינת ישראל יודע בדיוק מתי הוא יראה את ראש הממשלה, ובעיקר מתי הוא לא יראה את ראש הממשלה.
כן.
וכל פעם שאתה עושה איזה שהן תשובות ברורות, הוא איננו. וכל פעם שאם חלילה עכשיו קורה, לא חלילה, טוב מאוד, יארגו מישהו, אני לא יודע אם ישאר מישהו להרוג אותו, וזה נראה טוב, אז הוא פתאום הורדתי הנחתי, וכל הדברים האחרים הוא איננו.
זה חלק שלך?
מהבעיה, זה הכל מתנהל מתוך תוצאות. אין פה ניהול של המציאות, יש פה התנהלות, ובודקים כל הזמן את הקצוות. אגב, אני לא הייתי מתפלא שאם בליל גלנט, כבר לא זוכר כמה, שלוש, היה האחרון, אם היו אולי עוד 500,000 איש, והיו גם מתמידים עם זה, הוא היה חוזר בו, כמו בפעם הקודמת.
אבל אנשים כבר מיואשים.
אנשים מיואשים כבר עייפים, הם במלחמה. אולי זה חלק מהעניין, מהיכולת להשתלט. כשאתה רוכב על גב של מלחמה, כשכולם מותשים עם אלפי הרוגים, אז אתה מסוגל לשלוט על האזרחים.
מלחמת התשה על האזרחים.
אני חושב שזאת הגישה. לצערי הרב, אני לא בא מזווית פוליטית, למרות שמנסים לשייך לי כזאת, כן? אבל אין כזאת. וככה זה נראה, זה הכל נראה רק משיקולי פנים, זה רק פוליטי. אגב, כל עוד גלנט היה שם, היה איזשהו איזון בין, לא יודע אם איזון, אבל היה שם גם את הנושא של הביטחון הלאומי האמיתי, וכרגע, ברגע שהוא איננו וההדחה שלו, אין, זה הכל פוליטי, זה 100% פוליטי, אין שום דבר אחר.
טוב, ישראל זיו, יש לנו הרבה שאלות, אבל מעט מאוד זמן, אז אנחנו צריכים לסיים. נמשיך את השיחה הזאת.
היה ברור שנמשיך, אז לא יגיד.
בכלל לא דיברנו באמת על ההשלכות של פיתורי גלנט על מערכת הביטחון, אבל בסדר.
בסדר, צריך שעתיים איתו, נעשה פודקאסט. תודה, ישראל, ביי, להתראות.
ביי, ביי.
טוב, אנחנו, יש לנו דקה, אז קודם כל נגיד שוב, התוכנית הבאה אחרי החדשות היא הטיול הבא של גורי אלפי ורענן בן בסט. וביקשו להדגיש
את התוכנית. הטיול הבא לא לאמסטרדם.
כן, בדיוק. התוכנית הטיול הבא הוקלטה לפני אירועי הלילה באמסטרדם. כן, כמה שניות לפני סיום, אני הייתי שמח אם תתני לי את הרזומה שלך לתוכנית הזאת.
את הרזומה?
מה, איך עברו עליך שעתיים? בנעימים?
אתה יודע, מבחינתי זה סוג של טיפול לדבר על הדברים, כל הזמן להתעסק. זה נותן לי איזושהי תחושה שאולי אני רק צופה מהצד על כל מה שקורה. אבל אז מסתיים השידור והולכים הביתה.
אני הולך מפה כבר שבועות עם כזה הנגזי, מה שנקרא הנגזי, את הנשימה, נהיית...
אני עדיין לא בכיתי השבוע. וזה משהו, אני לא מצליחה אפילו לבכות.
תודה לענת גלובוס.
אולי זה יקרה בסופש.
למאיה קנולר.
תודה, דני.
ליוני כהן. תודה לכן, ליברמן. זהו, תשמעו על עצמכם מכל דבר.